ב-103 FM. ספורט עם שר פלסנר, אריה מליניאק ואלי סהר.
ערב טוב חברות וחברים, אתם על תוכנית הספורט של 103, כמובן שנעסוק בעיקר בענייני היורו, אבל כמובן נעסוק בהגרלות של הקבוצות הישראליות במוקדמות המשחקים באירופה, גם כדורסל יהיה פה, אבל נציג את השחקנים המרכזיים שלנו. נאמר ערב טוב לרב הספרדי הראשי של התוכנית, אלי סער.
זה רב עם מינוי באחת הערים או שאתה לא יכול למנות אותי?
זה מחוק הרבנים.
אני בעד חוק
הרבנים. אתה מהמשפחה של דרעי.
בגללך עושים את כל החוק. אתה שכונה.
ונגיד גם ערב טוב.
אני צריך אבל להתחיל עם רב שכונה.
לכופר האשכנזי הראשי של התוכנית, רב בר ימליניה. קרי, מה העניינים?
וואלה, עם איזה צלע טוב, אני... אסור לדבר.
הגענו לאוכל מודע מדי.
למה להתגרות?
צלע זה קשה. אוכל זה רק אצל קוף.
צלע של מה? תמיד, לא, הקוף לקרה לך.
צלע כבש מותר, הרי.
וואי, אתה יודע מה, הוא אוכל עכשיו?
טוב, חברים, לפני שנדבר על היורו, אני רוצה לדבר איתכם על הידיעה המדאיגה מבחינתי של היום, והמרכזית גם כן, בריסל הודיע באופן רשמי, לא מוכנים לארח את נבחרת ישראל, נבחרת בלגיה אמורה לפגוש את הנבחרת שלנו בספטמבר, למשחק במסגרת ליגת האומות, ובריסל הודיע בשל המצב הביטחוני, שהיא מסרבת לארח את נבחרת ישראל. תגובתכם, אני חשבתי שאולי...
למה שזה מדאיג, שר? כי ראינו את זה גם בכדורסל.
אז זה לא מדאיג.
מה ראינו?
אם התופעה הזאת מתרחבת גם לכדורגל, גם פולין לא מוכנה לארח את מכבי חיפה, זה בהחלט מדאיג. חשבתי להציע את וירטון.
מה, משחק בוטח, נכון?
מצ'סקה. נכון. אז בדקתי בוירטון זה גם בבלגיה.
אבל
זה לא מקדם אותנו.
מה היה בסוף העונה? אי אפשר היה לשחק בארץ, לא שיחקו גם שמה, מצאו איזה כפר בבלגיה, דרך אגב בבלגיה.
אני אמרתי, וירטון זה בבלגיה.
נכון, מצאו איזה כפר בבלגיה, ובסוף לקחו גביע אירופה.
טוב, חברים, בואו נתקדם לאירוע המרכזי של היום, המשחק הפנטסטי שהיה ממש שהסתיים לפני דקות אחדות, בין קרואטיה לאלבניה, תיקו 2, זאביק זלצר, ספורט 1, אתה פרשנת את המשחק הזה, אלן זאביק, מה העניינים? זאביק זלצר? טוב, זאביק זלצר...
נראינו אותו באייטם.
זאביק זלצר, אתה יודע, הוא...
שר, אני חייב...
הנה, זאביק, אתה איתנו?
זאביק, לארח אותנו.
זאביק?
כן, אני איתכם, אני שומע, חברים.
יופי שהמשחק היה לנו.
אני שומע אתכם טוב.
זאביק, אתה שומע אותנו?
אתם שומעים אותי?
כן.
כן, כן, אני שומע אתכם מצוין.
יאללה, זאביק, מה ראינו? היה לנו יופי של משחק. תיקו 2, אולי המשחק הכי טוב בטורניר עד עכשיו.
בכלל היורו, כל משחק נחשב להכי טוב, אבל בכלל היורו הזה, האווירה, הקהל, כל מה שנעשה סביב, אני חושב שזה דוחף את השחקנים ליכולת הכי גבוהה שהם יכולים לתת. במשחק של היום ראינו בעצם את ההשפעה של המאמנים על המשחק, כי בתחילת המשחק אלבניה שיחקה טוב, אבל אחרי שהיא הוליכה 1-0, היא ירדה כולה לאחור עם כל השחקנים, ואז דליץ', המאמן של קרואטיה, בעצם הוא זה ש... עשה את המהפך, הוא הכניס לשלושה שחקנים התקפיים, קרואטיה תקפה ותקפה, אלבניה התגוננה, ואז שקרואטיה כבשה שני שערים, בא המהפך מהדד השני, התעורר סילביניו, המאמן של אלבניה, והוא הכניס שלושה שחקני התקפה, והשיג את השוויון בתוספת הזמן. התוצאה בסיכום לא טובה עבור שתי הנבחרות, כי כל אחת עם נקודה אחת.
היא משרתת את איטליה וספרד.
כן, אבל איטליה וספרד עכשיו במקביל התמודדו, עדיין תלוי מה תהיה התוצאה במשחק של איטליה וספרד.
אני אגיד לך, זאביק, האיטלקים ייקחו טקו מחר, מתאים אולי לשתי הנבחרות, וגם ייקחו טקו עם קרואטיה, וקרואטיה תהיה בחוץ. השאלה, זאביק, מה קרה לקרואטים? הם נבחרת של חצי גמר מונדיאל לפני...
ב-2018.
לא, 2022 היו חצי גמר עם ארגנטינה.
ב-2018 הגיעו לגמר.
ונשכב שקרואטיה לא עשתה את האיזון הנכון, בגלל ההצלחות, קרואטיה בסופו של דבר.
אוקיי.
נבחרת הרבה שחקנים מאוד מבוגרים שעברו עונה.
זאביק, אנחנו בקושי שומעים אותך, ניפרד ממך, ננסה להעלות אותך יותר מאוחר, אם תוכל לשפר את הקו. אז אני מקווה שנחזור לזאביק. ארי, מילה שלך על המשחק שראינו בצפתה את המחצית השנייה?
געגועי לטלפונים הקווים, זה אחד. כן, כאילו אנחנו רצים קדימה, הלו, תביא לי טלפון שגם אפשר לדבר.
זה שיחת וואטסאפ.
כן, כל אחד. תשמע, השאלה שאני שואל את עצמי, תמיד, אין לנו פרופורציות. מה, אנחנו היינו שם? האם לישראל היה בכלל מה לחפש בחבורה לא. הזאת? נגד אלבניה, נגד סלובקיה, או...
אריה, גיאורגיה.
או דווקא לקחת מזה דוגמה הפוכה. אני אומר, אם סלובקיה ניצחה את בלגיה, מה אתם מפחדים? לקבל רביעיות, חמישיות?
אנחנו לא ברמה של סלובקיה.
אני לא יודע.
גם לא ברמה של אלבניה.
זה מה שאני אומר.
אני לא יודע, אריה, מי אמר את זה.
אין לי את הפרופורציות.
אריה, היינו עם כל הנבחרות האלה, ניצחנו אותם בעבר, בעבר הקרוב, בעבר החוק. את אלבניה ניצחנו 3-0. ניצחנו 3-0 את אלבניה, 2016, 2016, אני לא זוכר שם בטירן,
במונחים של כדורגל, במונחים של כדורגל זה עבר רחוק.
אנחנו הולכים צעד קדימה, אירופה רצה קדימה. ואני לא מדבר איתך על אירופה על הגדולות, אני מדבר איתך על נבחרות...
באיזה מובן?
במובן החוסן הגופני, במובן ה...
אלבנים נראו לך יותר חלשים פיזית?
אריה, הם לא נופלים מהרגליים דקה 60 כמונו.
הם נפלו כולם, אבל...
בסדר, אבל אתה רואה, אנחנו... אריה, המשחק ההגנה שלנו הוא קטסטרופה. אנחנו כל משחק סופגים. אז תגיד לי, אלבנים סופגים וכולם סופגים על הכיפק. אבל אנחנו סופגים ולא מחזירים גם.
חברים, אנחנו עושים הפוגה של עוד יורו, ואז אנחנו נפנה לעוזי דן.
בחסות, לא משנה אם זו הוולבו הראשונה, השנייה או השלישית שלכם. וולבו דייז, ימי מחירות 23 עד 28 ביוני. וולבו.
עוזי דן, ספורט הארץ, אלן, ערב טוב.
הלאה.
אז בואו תשלים לנו את הפרשנות על המשחק של קרואטיה מול אלבניה. על פניו זה היה ממש העתק של המשחק של האלבנים מול האיטלקים. אלבניה הובילה 1-0, ואז קרואטיה עשתה מהפך ונהיה 2-1, אבל היה אפי-אנד מבחינת האלבנים, שער בדקה 94, תיקו שככל הנראה לא יספיק לשתי הנבחרות.
נכון, תראה. גם אלי צודק במה שהוא אמר, וגם אריה, זאת אומרת, קודם כל ישראל שיחקה נגד אלבניה, 6 פעמים בין 2016 ל-2021, 4 פעמים ניצחנו, פעמיים הסדנו, אלבנים לא יותר טובים מאיתנו, הסלובקים לא בטוח שיותר טובים מאיתנו, אבל ההתקדמות, זה לא רק ההתקדמות, זה עניין שאנחנו, כמו שיש קבוצות ויש ספורטאים ויש נבחרות ש... ה-DNA שלהם, זאת אומרת, טוטנאם לא לוקחת תארים, מה לעשות? היא קבוצה, יש לה כסף, יש לה שחקנים, יש לה, היא בסוף לא לוקחת תארים, כי א', ב', ג', ד', מנטליות. יש בעיה במנטליות הישראלית. אבל יכול להיות, שאם נגיע, אני רוצה להזכיר לכם, מדברים גם בסדרה שהייתה עכשיו בתאגיד ובספורט 5, על מקסיקו 70. הרי ישראל עלתה למקסיקו 70 בדרך, היא שיחקה נגד נבחרות קיקיוניות בזמנו, לא סתם עלינו רק אז. אבל ברגע שהגענו לטורניר, וברגע שהגענו לטורניר הייתה הכנה טובה, גופנית וכו', בסוף עשינו טקו נגד מי שהייתה סגנית אלופת העולם באותו, זה הפסיד רק לברזיל המיתולוגית.
טקו מול איטליה.
איטליה אפשר.
עוזי, גם במוקדמות מונדיאל 90, אם לא קולומביה, אנחנו כביכול במונדיאל.
אני אומר, יש לנו נטייה ישראלית מובהקת של או סקנדל או פסטיבל או צלש או טרש. אנחנו, כמו בהרבה דברים, גם הצבא המעולל שלנו, וגם אנחנו לא כאלה טובים כמו שאנחנו חושבים, אנחנו גם לא כאלה גרועים כמו שאנחנו חושבים.
אז מה התשובה שלך על השאלה?
התשובה שאם נשפר את המנטליות שלנו, אולי נגיע.
עוזי, זה לא רק מנטליות, זה גם כדורגל, עוזי.
כן, נתמודד. אם היינו מגיעים ליורו, אני חושב שהיינו, אני לא אומר לך שהיינו עולים לשמיני.
כן, כן, מה דעתך?
אבל היינו עושים את הנקודה 2 ואולי יותר ומייצגים בכבוד, אבל ברגע כל אותה לא עולה, אתה לא יכול לדעת.
עוזי, בוא נחזור למשחק ממש שהסתיים, קרואטיה מול אלבניה, מה אתה לוקח מהמשחק הזה?
תשמע, הקרואטים, מעבר לזה שהם כבר מעבר לשיא, יש קטע כזה שהם נורא הצליחו במונדיאלים, אבל באופן היסטורי הם נורא נכשלים ביורו. גם כשהם היו בדור הזהב שהגיע לפעמיים לחצי גמר ולגמר מונדיאל, הם לא הצליחו ביורו, קודם לא הצליחו ביורו לפניו. אני חושב, יש שם איזה סוג של אחרי הפסד לספרד. זה לא היה הפסד לספרד.
כמו התבוסה.
כמו איך שהם נראו נגד ספרד. זה היה נראה שהם, אין להם פתרונות, ואלבניה באו, תשמע, אלבניה ממקסימים את, את, את החוזקות שלהם, הם עשו את זה נגד איטליה, אז הם הפסידו נגד איטליה, אבל וואלה, להפסיד 2-1 לאלופת אירופה, במשחק פתיחה של יורו, זה תוצאה יפה מאוד לאלבניה, וגם היום, גם היום, אתה רואה אותם עם סדר, עם משמעת, עם, עם, כמו שאלי אמר, הם לא איזה ויקינגים, הרקולס וזה, אבל הם, הם יודעים לשחק את ה, בצורה ש, שנכונה להם. אין פה, הרי זה לא כדורסל ש, שאם תשים חמישייה של 2.20 מול חמישייה של 1.60 מטר, אז כנראה שהגבוהים ינצחו גם אם אין להם מושג.
השאלה, עוזי, עוזי, השאלה אם נגמר פה תור הזהב של הקרואטים, פרישיץ', מודריץ'.
מודריץ' 38.
אז למה לקחו אותו?
הוא 39.
למה לקחו אותו?
לא יודע, כי לא, כי הוא סיים את העונה לפני 10 ימים.
לא, לקחו אותו כי הוא ממרכז הנבחרת, והוא עדיין שחקן, בסדר, הוא לא היה כל כך טוב, אבל זה חוכמה שלאחר מעשה. דור הזהב שלהם נגמר, כן, פרשו את עצמה, יש פה 4-5 שחקנים שעברו גיל 32, 35, 38, אין מה לעשות, הצעירים חוץ מגוורדיול שהוא שחקן ברמה עולמית ומשחק בסיטי, לא סתם קוראים לדור זהב, דור זהב, הדור הבא הוא לא כזה, כן, הסוד שלהם מעל ומעבר, ו... ובוא, זה עוד לא נגמר, כי תיאורטית הם עוד יכולים גם לעלות לפחות ממקום שלישי, אולי יותר, יש להם עוד...
עוזי, אפרופו שאנחנו מדברים על מישהו ש-38-39, קח אותי לביקורת שאנחנו קוראים בכל מיני מקומות על רונלדו ופורטוגל, כאילו גם ב-ESPN אומרים מה פתאום פורטוגל פותחת איתו, הוא לא עוזר
בוא
להם.
בוא אני אגיד לך דבר, בוא אני אגיד לך דבר אחד, אלי. ESPN תצרוך שם חומר על כדורסל, על בייסבול, על ספורט אמריקאי, אין להם מושג. אין להם מושג בכדורסל, לא, ברצינות, ברצינות. כמו ש, כמו שאתה לא תקרא עכשיו, אני יודע מה, כאילו, לא רוצה לתת כל מיני כלי תקשורת איזה. רונלדו...
מה שאמרת זה מספיק, לא צריך לתת דוגמאות.
רונלדו...
הנקודה הובהרה.
רונלדו...
לא בסיור.
הוא לא בסיו, אבל הוא יודע שהוא לא בסיו, להבדיל מהמונדיאל, שאתה יודע, שהוא רד לספסל והיה בלגן, ופורטוגל הפסידו גם בגלל זה, לקחו אותו, ודווקא מה שקרה איתו מאז שהוא עבר לסעודיה, ברור לו שהנבחרת לא בנויה סביבו, ברור לו שהוא היום, במקרה הטוב, ראשון בין שווים, ואתה יודע מה, אפילו לא ראשון, עכשיו משחקי ההכנה, שני משחקי הכנה האחרונים של פורטוגל, באחד הוא ישב 90 דקות על הספסל, לא, הרי זה לא היה קורה פעם, שלו. לא היה קורה פעם, במשחק השני הוא עלה בהרכב, שיחק 90 דקות, שם שתי גולים נגד אירלנד, עכשיו אתמול, בסוף פורטוגל ניצחה, עכשיו אם הוא היה, אתה יודע, מנסה, זה שכל הזמן הכדורים רק אליו, והם לא היו מנצחים, היית אומר זה בגלל רונלדו, אבל לא היה למגרש, והם ניצחו, אז כאילו, אתה צריך להסתכל על התוצאות, בוא נחכה גם לא שופטים אחרי משחק אחד. בוא נחכה לראות בסוף פורטוגל לפני שרונלדו הגיע לא עשתה שום דבר חוץ ממקום שלישי עם יוזביו ב-1966 במונדיאל. מאז שהוא הגיע, הם לקחו יורו, הם היו בגמר יורו, הם היו בחצי גמר מונדיאל, הוא הפך אותה מנבחרת בינונית פלוס באירופה לאחת הנבחרות היותר טובות ביבשת. אז בוא ניתן לו קצת כבוד.
טוב, דיברנו על רונלדו הלא צעיר במיוחד, בוא נדבר על שחקן צעיר שעשה אתמול את ההבדל, מילה אחת גולר, השחקן האדיר של טורקיה.
לא סתם ריאל מדריד קנו אותו, נכון שהוא כמעט ולא שיחק.
יופי של שחקן.
כי מה לעשות, ריאל מדריד ויש ים של כוכבים והקבוצה גם רצה טוב וכו'. אבל לא סתם הוא היה, אתה יודע, כבר בגיל, הוא היום כבר בן 19, בגיל
18. כבר בן 19.
כן, בגיל, לא, אני אומר, כבר בגיל 18 הוא היה סנסציה בטורקיה, הוא משוגעים עליו הטורקים, ואתה רואה, תשמע, גול, זה באמת גול מדהים. הוא סומן, יש לו קוואליטי של כוכב בהתנהלות שלו, בכדורגל שלו.
אבל זה הגביר את המניות שלו בריאל מדריד, אוזי.
בוודאי, אין ספק, אין ספק. ריאל מדריד, ריאל מדריד מביאה, ריאל מדריד, אנדריק מגיע, גולר שם, מביאה כל הזמן צעירים שנחשבים, אתה יודע, לא תמיד אפשר לפגוע, אבל...
מה שיעלה את המניות שלו זה איך הוא ייראה למגרש. ולא שהבקיע איזה גול, כבר מי יזכור את זה.
זה יכול לראה על המגרש, אתה יודע, כמו ש...
הבקיע גול קריטית, מה זאת אומרת?
אחד השערים היפים ביותר בתולדות היורו.
רגע, אנחנו מדברים...
אתה כמאמן נבחרת, מסתכל על מה הוא עושה בקבוצה, ואז אומר, וואלה, תראה איזה יופי, הוא משחק בקבוצה, אני כמאמן נבחרת. זה נכון גם הפוך.
עוזי, עוזי, אנחנו לא מתווכחים אם הוא שחקן או לא שחקן, זה ברור. מה שאני אומר, המניות שלו בריאל מדריד יעלו וירדו, כמו שיראה
שם... לא, בוודאי, אני רק אומר שכמו ש אתה לוקח שחקן לנבחרת על פי היכולת שלו בקבוצה, זה נכון גם הפוך. אם היום היינו נגיד באמצע עונה, סתם, תיאורטית, ואנצ'לוטי רואה מה הוא עושה, נגיד שהוא יפקיע עוד 4 שערים ביורו, ימשיך להיות גדול, אז אתה יודע, אז זה גם, זה אומר לו, זה כן, זה כן.
מוזי, הדיבור על גולר מזכיר לי את הדיבור על אמבפה ב-2018. זה פחות או יותר, זה ההשוואה שלי.
אני לא חושב שהוא יהיה אמבפה, אתה יודע, גם...
לא, ברמת הבאז והרעש מסביב, מה שנקרא.
כן, אבל בסוף שאתה מגיע מנבחרת טורקיה, זה לא כמו נבחרת צופת, כי נבחרת טורקיה לא תהיה אלופת עולם, וכנראה גם לא תהיה אלופת אירופה. יש הבדל, אבל כן, תשמע, הוא שחקן פנטסטי, באמת, מבחינת כישורים, ויש לו פוטנציאל אדיר.
טוב, עוזי, בוא תישאר איתנו לפינת הווינר.
בחסות, לא משנה אם זו הוולבו הראשונה, השנייה או השלישית שלכם. וולבו דייז, ימי מחירות 23-28 ביוני. וולבו. לא תסלח.
איך תיקח?
אז הערב ב-10 סקוטלנד מול שוויץ, מיד אחר המשחק בין הונגריה לגרמניה, הסקוטים נראו מוללים במשחק מול גרמניה, ספגו 5, השאלה אם סטיב קלארק יצליח לששת השחקנים לקראת המשחק מול שוויץ, שהרשימה בניצחון 3-1 על הונגריה. בוא ניתן את היחסים, ניצחון של סקוטלנד פי 4, תיקו 3.25, וניצחון של שוויץ 1.80, השוויצרים לפי הווינר פייבוריטים. עוזי, איפה אתה עומד ביחס הזה?
שוויץ, אבל לא תפרק, לא קל, אבל אני הולך לשוויץ.
אלי.
בגולים.
שוויץ.
תיקו.
תיקו.
כן, למרות שיכול להיות שאחרי המשחק, אתה יודע, כמו בסקוטלנד אמנם, יחזרו כל אחד עם טרמפי ויגיד אני נשאר, ואתה יודע, כשמתפרקים, מתפרקים.
טוב, האמת היא, אני הולך איתך, אריה. אני לא חושב שהשוויצרים כאלה גדולים, ואני לא חושב שהסקוטים כאלה רעים.
נכון.
אני חושב שהם שיחקו מול גרמניה,
הם רעים, הם עשו מאיתנו טקו. הם רעים.
אוקיי, סתמת את כל הטענות. נגד זה אין לי מה להגיד. אוקיי, סלובניה מול סרביה, משחק שיערך מחר, דרבי בלקנים.
אין לנו את המשחק של שבע?
המשחק של שבע, לא, אין לנו. המשחק של שבע, זה היה אתמול. אוקיי, הדרבי בלקני מפגיש את סלובניה ששילמה בטקו מול דנמרק, ואת הסרבים שהפסידו לאנגליה, הסלובנים הרשימו יותר, בדרבי הכל אפשרי מה שנקרא, ובאמת העסק הזה שקול, אם כי לפי הווינר הסרבים הם פייבוריטים, ניצחון של הסלובנים 4.50.
וואו, סלובניה, סרביה זה...
טקו, בכדורסל, אתה בעיה איתך,
שחושב
כדורסל עכשיו.
תקשיב, גם בכדורסל, ביורו 2000 שסרביה הייתה סרביה מונטנגרו.
נכון, דונצ'יץ' לא משחק כדורגל.
אבל יוקיץ' משחק.
אבל סלובניה, סרביה ביורו 2000, פעם ראשונה שסלובניה הגיעו לטורניר גדול כעצמאים, דרבי עוד יותר זה, כי זה היה שר אחרי זה
3-3 עם ולחוביץ', כן.
3-3,
איזה
משחקים הכי טובים של פיוט אירופה.
יפה, אז רק ניתן...
דרך אגב, גמר יורו בסקט 2017 זה היה.
בואו ניתן רק את היחסים, לכדורסל עוד נגיע, אל תדאג לי, ניצחון של הסלובנים 4.50, תיקו 3.20, וניצחון של סרביה 1.75.
3.20 זה טוב.
3.20 זה יופי של יחס, עוזי, הסרבים חייבים לנצח.
חייבים, אבל אני הולך על תיקו, ואני מקווה שיש 3-3, 4-4.
יופי של יחס, אריה.
תגידו, אתם קולטים ששלוש מהארבע הנבחרות האלה זה הייתה נבחרת אחת?
בגלל זה אליפות אירופה התרחבה.
לא, היא התרחבה.
בגלל זה אנחנו לא במשחק.
היא התרחבה והתעמקה, ואנחנו...
גם אנחנו עכשיו נהיה מדינת יהודה ומדינת ישראל. אולי מדינת יהודה, תעפיל היורו. הבנת?
סוף בתור. סוף בתור.
לא, מדינת ישראל תבוא דרך אסיה.
אני עם סרביה.
יהודה תלך דרך אסיה.
כן, אוקיי, אתה הולך עם...
סרביה.
אני מצטרף אליך.
סרביה, דרך אגב, זה יהודה בשבילי, אבל עזוב.
אוקיי.
מי שמארח את מכבי תל אביב בבית, בכל היורוליג.
הם הלכו גם את הפועל תל אביב.
הם המפלט של מדינת ישראל, בוא. צריך להוקיר להם תודה על כך.
נכון.
דנמרק מול אנגליה, אנגליה פתחה את הטורניר עם ניצחון לא משכנע לסרביה, דנמרק סיימה בתיקו מול סלובניה, יופי של משחק. יוזי, זה שחזור של חצי גמר היורו, נכון?
נכון, אז... בוומבלי 2-1
שאז אנגליה ניצחה בסופו של דבר, היחס פה נוטה בבירור לטובת האנגלים, ניצחון של אנגליה 1.65, תיקו 3.35 וניצחון של דנמרק פי 5. עוזי, הימור שלך?
אתה יודע מה, ביחסים האלה אני חושב שאני חושב, ברור שאנגליה פיבוריטית, אני חושב שהיחסים קצת, אני הולך על תיקו, אתה יודע מה, בוא לעשות כסף.
אתה מפתיע אותי היום, יפה. אני הולך על האנגלים.
מה עשו הדני משחק ראשון? תזכיר לי, שכחתי כבר.
דני, תקו, 1-1 מוסלובניה.
אוקיי, אז אנחנו עם הדנים.
אתה הולך עם ניצחון של הדנים?
לא, תקו. אל תגזים, האנגלים...
יאללה, אריה, תן לי הפתעה.
אני אומר
לך. הנה, דנמרק. הם לא משחקים נגד ישראל, הם משחקים נגד אנגליה, אני רק מזכיר לך.
האנגלים, לפשל, לא צריכים להתאמץ מדי, אתה יודע. הדנים...
אין מושג.
אתה הולך על דנמרק.
המושג אוברייטד הומצא בשביל נבחרת אנגליה.
טוב, עוזי, תודה רבה על הכל, נשתמע גם מחר.
לא תשלח.
איך תיקח?
משה מאירי, ספורט אחת, אהלן, ערב טוב.
ערב נהדר.
מה העניינים?
אהלן, משה.
היי, מוישה.
אהלן.
איך אתה עד עכשיו עם היורו?
בסדר, ימור.
טוב, אנחנו כמובן, אתה מומחה מספר אחת, אני מושל עצמי לומר בכלל. בישראל הכדורגל הגרמני, אני חושב שאנחנו, יש קונצנזוס לגבי זה.
ובכל עניין.
ובכל, כן. אז בוא ניקר אותך.
גם של הפועל רמת גן.
לא, עזוב, אל תראה את זה.
אתה יורד נמוך.
אני מחזיק ממך גלובלי.
נכון. טוב. אנחנו מדברים כמובן על גרמניה מול הונגריה, הערב בשבע, כאמור גרמניה עם ניצחון במשחק הראשון, 5-1 על סקוטלנד, הונגרים הפסידו. אני לא רוצה ללכת כזה רחוק, אבל אני אלך רחוק, בכל אופן השחזור של הגמר ב-54,
השאלה
גמר ב-3-2, אז הונגריה הובילה 2-0, מה שנקרא הנס של ברן, ואז בסופו של דבר גרמנים ניצחו 3-2.
ההונגרים ניצחו אותם בשלב הראשון, זה 8-3.
אבל פושקש לא משחק, זה צריך לומר.
פצוע?
מה?
שלו עם השחק.
פצוע. סוחף פציעה.
כן.
תגיד, משה, אני חושב שגרמנים פייבוריטים. תראה, גאלי
אופוריה בגרמניה הם גבוהים מאוד, בייחוד אחרי הניצחון הזה, אבל סך הכל זה ניצחון אחד, צריך לראות שיהיה פה המשכיות, על הנייר באמת הם פייבוריטים. צריך לזכור שבנבחרת ההונגרית יש 6 שחקנים, אם אנחנו לוקחים גם כולל את סובסליי, שעד סוף העונה הקודמת שחק בלייפציג, ועכשיו הוא בלפורט, שמשחקים בבונדסליגה. זאת אומרת, מכירים את הקבוצות, מכירים את השחקנים, אין, זה לא, אתה לא יכול להפתיע אותם במיוחד. אז, אבל הם צריכים להחזיר ליכולת שלהם.
מושה, אני חשבתי שההונגרים יחזירו את השגריר, כי התאנו אותם, נתנו להם נצח אותם, לפרק אותנו במשחק ידידות, ואז הם באו נגד השוויצרים, כמו שאנחנו אומרים, יותר מדי שעננים.
מה היינו אלופי עולם במשחקי ידידות, גם זה כבר נשלל מאיתנו.
אל תשכח גם שארבעת המשחקים האחרונים, בין מפגשים שונים בין הונגריה לגרמניה, גרמניה לא מנצחת את ההונגרים. אז בוא נראה מה יהיה היום.
למרות שהונגריה נחלשה מאוד, תקרא לזה...
הייתה חלשה מאוד, והייתה, הפתיע אותי בחוקשה של המון שבית, ובהחלט, כן, נראתה רע מאוד.
משה, אני, נראה לי שיש קצת הגזמה בסביעות רצון מהטורניר הזה עד עכשיו.
אני לא אמרתי שיש לי...
לא אתה, לא אתה. אני מדבר, כל מי שאני שומע, זה אליפות, ודבר כזה לא היה.
כי אנחנו רגילים שהאירופאים טקטיים ומשחקים על 1-0.
תשמע, גרמניה...
למה מבחינת שערים בקצב?
מה זה, שלושה שערים?
לא, תשמע, קודם כל...
שלושה שערים בממוצע זה רע?
כשאתה לוקח 5-1, 6 גולים במשחק פתיחה, מה, דרכו על גביעות.
עכשיו היה לך 2-2.
אריה, בוא נעשה סדר. הפונדס ליגה היא ליגה עם הרבה מאוד שערים.
נכון.
אם תעקוב אחרי המשחקי ליגה, הרבה מאוד שערים נופלים בפונדס ליגה. אז זה אחד. באמת, פה, מה שקרה במשחק הזה, כל מטאטה ירה. אז בוא נראה אם יש לזה כאמור המשכיות. עכשיו, אם אתה שואל אותי, כל הפייבוריטיות שלי, אתה יודע, גם גמות בפתיחה. אני הלכתי על אנגליה, אני הלכתי על פורטוגל, אני הלכתי על צרפת.
כן, אתה יודע, משה, אבל לפעמים שמשחק פתיחה ספרד הרי במונדיאל 2010 הפסידו עם הנלות, לא זוכר, 1-0 לשוויץ, ולקחו את המונדיאל. משחק פתיחה לפעמים הוא, אתה יודע, הוא לא הקנה מידה למה שנראה
בהמשך הטורניר. שלא לדבר על ארגנטינה וערב הסעודי.
נכון.
לכן אמרתי בפתיחת הדברים שלי, שזה רק מחזור אחד של המשחקים. בואו נראה מה יש לנו בהמשך, מחזור שני. מחזור שני כבר יהיה משמעותי, הוא יהיה קובר. אם הגרמנים מנצחים או אפילו יוצאים תיקו, הם מבטיחים את העלייה שלהם. לא צריכים לרקות למשחק השלישי.
הגרמנים בטח רוצים להיות ראש בית, ואז הגרלה יותר קלה גם קצת בהמשך.
משה, בוא נדבר גם מקצועית לנבחרת גרמניה. אני חושב שעד עכשיו, כמובן רק על פי המשחק מול סקוטלנד, השילוב בין טוני קרוס הוותיק לבין מוסיאלה ווירץ, עד עכשיו זה מוכיח את עצמו.
אז אני גם יחדש לך או יפתיע אותך, נכון שטוני קרוס היה טוב, אפילו טוב מאוד, 102 מסירות מדויקות מתוך 103, ועל ווירץ ומוסיאלה אין לכם מילים. אבל אם אתה מסתכל על ניתוח של המומחים בגרמניה, כולל טידי אמן, כולל מתאוס, מבחינתם האיש המצטיין היה גונדואן. והוא היה בשקט, עשה את העבודה שלו, וכל הפעולות הטובות התחילו ברגליים שלו.
רגע, הם לא אוהבים שטוני קרוס זה משחקיו האחרונים בקריירה?
למה?
לא, אני שואל ככה בתור אחד
ש... למה? זידן זה המשחקים האחרונים שלו בקריירה.
יש כאלה שיגידו לך שאתה יודע, לא אוהבים את זה. לא, אני לא יודע, הם טוענים שנבחרת זה לא משחקי פרידה, משחקים כאלה. האיש ענק.
ראיתי אותו גם בגמר ליגת האלופות.
האיש ענק, תראה אחד שלא תשיחק איתו בריאל מדריד השנה.
יופי ששחקן.
אני לא מבין, מה הטענה?
שמה, שהוא עושה סיבוב פרידה?
בדיוק.
אתה מעדיף שבגיל 38?
לא, אני. שחקנים כאלה?
לא, אלה שאומרים.
נו.
מה הם מעדיפים? שהוא ייראה בסוף כמו רונלדו בערב הסעודית?
הוא מזמן כבר לא בגרמניה, ואני אעדכן אתכם. הוא גם לא חוזר לגרמניה, הוא יישאר לגור במדריד.
יש הרבה
רעיון.
אם אני לא טועה, כל הגרמנים המצליחים ב-NBA נשארו לגור בארצות הברית, משה. נוביצקי ושרם.
כל הישראלים גרים בברלין, אז אין מקום, יש מצוקת דיור.
והטורקים גם.
כן.
טוב.
משה, מה האימור שלך לערב, בקיצור?
אני לא יכול ללכת נגד הגרמנים.
אתה יכול.
אנחנו לא נכיר לך על זה רע. לא נזכיר לך.
הרבה ידידים, אני לא...
יש לך מזל שקופמן לא פה, מוישה.
כולנו תמימי דעים לגבי גרמניה היום?
אני בטוח שהוא לא מפסיד את התוכנית ומאזין.
הוא גם לא אוהב את ההונגרים, אבל בטח.
אריה, מה האימור שלך לגרמניה הונגריה?
לא יכול לתת לו, עם כל הכבוד לפושקה,
שהוא כבר לא איתנו כאמור.
ברור.
לא, בעצם...
אני עם גרמניה.
העונות הכי יפות של ביתר היו עם ההונגרים.
דבורה מהבנק.
עם שלוי ופישונט והמר, אז...
גם על שפת הדנובה יש הרבה נעליים שנשארו שם.
נכון. אבל אנחנו... בגלל שקופמן לא פה, זה בדיוק הבנפיט למה לא להגיע למקומות האלה. לא שואה ולא אוכל. עם כל השאר נסתדר. משה מירי, ספורט אחת, תודה רבה לך.
תודה
רבה לכם.
אגב, שר, אתמול נזכרתי בזה במשנה של מליניאק, שאומר שהכדורגל פרימיטיבי, דקה 87.
אתה רוצה את זה עוד פעם, ובכתב?
במצב של אחת אחת, מגבים את הכדור לרונלדו, הוא מוריד, הוא נוגח לקורה, ויש גול הפורטוגלים, וכל הקהל, אני לא מדבר שעבר עשה, עבר הפך את המשחק להזיה, כי כולם שמחים שתי דקות ואחרי זה בול. עכשיו, אבל מה אופסייד? על החצי יד שלו, שהיא הייתה באופסייד. עכשיו,
טרומפלדור דרך אגב היה כובש.
למה צריך שהכדור יעבור במלוא היקפו את קו השער כדי שזה ייקרא שער, ואופסייד לא יכול, רק שכל הגוף שלו צריך להיות מעבר לקו האופסייד. מתי אבל תודה?
האופסייד שולי שבשולי.
זה כאילו הגיוני מה שאתה אומר, זה כאילו הגיוני. מכיוון שאותם ויכוחים על הבטן, אחרי זה עכשיו יהיו על הגב.
לא, בכלל לא, אריאל, כל הגוף. כל הגוף צריך להיות באופסייד.
בסדר.
מה זה היד, הציפורן, האוזן, מה זה השטויות האלה?
קודם כל...
הם מותחים גם קווים.
תודה על הציטוט.
נו.
אני אתן לך את זה שוב.
תן לי את זה בנקי.
ואם אתה רוצה עם הסבר קטן, למה כדורגל זה משחק פרימיטיבי, דרך אגב? זה מה שהופך אותו.
אתה טוען שגם לא מודדים שעון.
זה גם, זה כבר טמטום. אבל אני אומר, זה לא שהמשחק, זה עושה את המשחק מעניין. זה שהמסירה ברגע היא לא מדויקת והכל.
בסדר.
אבל ילד, תינוק, בשביל להתכופף, להרים כדור, צריך איזה מידה מסוימת של אינטליגנציה. והתגובה הכי פרימיטיבית זה ליוות.
אוקיי. יניב תוכמן, וואלה ספורט, לא פרימיטיבי בכלל, מה שלומך?
אהלן, אהלן, מה קורה?
כן, בסדר. אל תיקח את זה קשה.
אל תיקח קשה את הביקורת של ארי על הכדורגל.
האמת שהייתי בדיוק על המסך עם טלי גוטליב, אז לא הייתי כל כך מרוכז.
טלי גוטליב בועטת בשמאל.
יותר מעניין. טלי גוטליב, התרלול שהיא רוצה כרטיסים לדרבי, אבל בסדר, הבנו שזה בסוף...
לא, אבל היא כוכבת, היא כוכבת.
אין ספק בכלל. אוקיי, בואו נדבר קצת על הקבוצות הישראליות, והגרלה, איתך נדבר על מכבי תל אביב והפועל באר שבע, מכבי תל אביב, הגרלה קשה מאוד, בסיבוב השני, היא אמורה לפגוש את סטייה ובוקרשט, אני מתאר לעצמי שהרומנים יעברו את אלופת סן מרינו וירטוס.
משחק הגומלין איפה, שם או פה? פה, אין פה אבל...
אין פה, המשחק הראשון הוא, כמו ששר אומר, כנראה ברומניה, זאת אומרת שהמשחק הראשון הוא...
זה כזה משנה?
והמשחק השני קרוב לוודאי בהונגריה.
עם קהל, בלי קהל?
אנחנו בבעיה לא פשוטה.
אנחנו עוד לא יודעים איפה נארח.
אני מעריך שההונגרים, במידה ואנחנו הולכים באמת לשם, כי עדיין אין משהו רשמי, לא של מכבי תל אביב, לא של מכבי חיפה, לא של הפועל באר שבע, אנחנו יודעים שיש שם בעיה, כתבתי על זה גם בבוקר, כי ברגע שהפולנים נכנעו ללחץ של האזרחים שם, בלודג' בעיקר, ולא הסכימו שנערך
גם. מצאו איפה ללכת לשחק, בלודג'.
מה זה, חדש לך ששם זה...
בלודג'.
אבל למה אתם הולכים לפולנים? עכשיו דיברנו, גם בריסל.
אבל
לא מוכנים ללכת את נבחרת ישראל.
זה השפעה פולנית.
אף אחד לא מוכן לארח אותנו. חבר'ה, זה לא מצחיק, אנחנו בבעיה.
אני יכול להגיד לכם, אנחנו בבעיה גדולה, אני יכול להגיד לכם...
זה רק יחמיר.
למה לא בלגרד, אבל תגיד, אם הכדורסל משחק שם?
מה אתה אומר, תוכמן?
אני אומר, יש שרי מחנות אימונים בחודש הבא. כולל אגב הנבחרת האולימפית של גיא לוזון, שהבוקר ראיתי איתם בבית הנשיא לקראת המשחקים האולימפיים בחודש הבא, הנבחרת האולימפית טסה למחנה אימונים בפולין. עם כל זה שהם לא קיבלו אותנו שם בלודג' ועם כל זה שנאלצנו עכשיו להפעיל את משרד החוץ, וככל הנראה כן נקבל אישור, וטוב שיש לנו לפחות את הונגריה.
בחייך, עמיד, בחייך, אתה לא מבין מה ההבדל במשחק רשמי באצטדיון בלודג' זה עיר של יותר ממיליון איש, לבין מחנה אימון ביערות.
אל תפתח פה, גם מחנה אימונים ביערות זה עוד יתבטל ברגע האחרון.
חכה,
אל תשכח שגם המשחקים האלה, המחנות אימונים האלה, זה לא רק מחנה אימונים
ביער. זה משחקי ידידות גם.
משחקים, בוודאי. הנבחרת אגב, האולימפית, תשחק כמה משחקים, או אמורה לשחק כמה משחקים. זאת אומרת שיש לנו פה מצב, כמו שסער אמר, מצב מטורף, אנחנו כאילו, אתה יודע, חיים את זה, בוא, אני אספר לכם, יש 14 קבוצות בליגת העל, זה התחיל מזה שאף אחת לא רצתה בכלל לשחק, לעשות מחנה אימונים במערב אירופה. זאת אומרת, נגיד כך מכבי תל אביב. מכבי תל אביב, בקיץ שעבר, הייתה בספרד, והיא אמרה, אנחנו נלך לפולין, כי מן הסתם יותר רגוע שם. והנה עכשיו היא בעצמה לא יודעת מה לעשות, והאם היא עוד הפעם, אתה יודע, תקבל הודעה כזו או אחרת. מאוד מאוד בעייתי הנושא הזה, אנחנו כאילו, אתה יודע, זה עובר לידינו, אבל הנה, כמו ששר אמר, הסיפור הזה עם בריסל, עיריית בריסל שמודיעה, לא
זה אפילו לא הודעה של בלגיה, זה נהיה כבר אוטונומי. זה עובר לרמת העיריות, זה מוניציפלי כבר נגדנו.
כן, חכה, ואני דיברתי על המשחקים האולימפיים בפריז, מה מחכה לנו חודש הבא שם.
תגיד, בואו רגע נדבר אבל סטייה ובוקרשט, ללא ספק הגרלה קשה. קבוצת פאר במונחים אירופאים, אפילו אלופת אירופה ב-1986, צריך לזכור.
כן, הגרלה קשה ומעצבנת, כי בסוף אתה רוצה ליהנות, אני מדבר על מכבי תל אביב, אתה רוצה ליהנות מזה שיש לך דירוג, אתה עובד כל השנים קשה, אתה יודע, כדי להגיע לאיזה מצב שתרוויח משהו מזה, ואז אתה נופל בסיבוב שני כבר במשחק אולי הכי קשה שיכול להיות, למרות שאפשר גם היה לקבל את אלופת פולין, עוד פעם פולין, שגם היא קבוצה יחסית בלי דירוג, אז הדירוג הזה של מכבי תל אביב לא סידר ליריבה טובה,
תוכמן,
וזה,
אבל...
לא, וזה לא נעים, כי אין בית, כמו שאמר,
ההגרלה הזאת קצת תאיץ את המהלכים במכבי, על מאמן, על ערן זהבי, על עוד שחקנים.
תראה, האמת שהאוהדים, אוהדי מכבי תל אביב מאוד לחוצים. ממש, אני אומר לך, מרגיש שהם לחוצים כמו... כמוני וכמו קופמן שבאים לאירוע ומגלים שפינו את הבופה. משהו בסגנון הזה. אז אני לא יודע, אתה יודע, אני חושב על זה, הייתי כזה על הקו וחיכיתי לשמוע, לדבר, שאם הם לא היו לוקחים אליפות, שמע, אתה יודע, איך הם לא היו לוקחים אליפות? זה שלקחו אליפות, אז אתה יודע, זה רגוע קצת יותר, אבל באמת האוהדים מאוד מאוד לחוצים.
לא, אבל אנחנו 20 ביוני, עוד חודש ושבוע המשחק הראשון.
דיברתי היום עם, לא אגיד כמובן עם מי, אבל דיברתי קצת עם ראשי מכבי תל אביב, ולפחות אני יכול להגיד עוד פעם, ושומעים אותנו המון מאזינים, הדברים מבחינת מכבי תל אביב יעשו כבכל עונה, כנראה באיחור, אבל יעשו. נכון שלפעמים זה לא היה טוב, 3 שנים לפני אליפות האחרונה זה לא נתן להם אליפות, ובטח כשברק בחר חוזר למכבי חיפה, אז כולם, אתה יודע, אובר לחץ, אבל הדברים נעשים, נכון, זה בינתיים לא יוצא, אבל זה לא יוצא כנראה הקיץ בשום מקום. זאת אומרת, אתה רואה שגם מכבי חיפה מאוד אנמית, והפועל באר שבע שאני מסוכר...
אבל למכבי חיפה יש מאמן, נכון, לבאר שבע יש מאמן, העמדה נכון, הכי חשובה עדיין, לא מאוישת.
לא, אבל אין עדיין אימונים, יהיה אימון ראשון ביום שלישי הבא.
מה שבטוח לשם, שזה יהיה מאמן זר.
כן, כן, אני לא רואה שום סיכוי ליניב ברדה, למרות שהוא מאמן מצוין, ולטעמי הגיע הזמן שמכבי תל אביב תיתן גם למאמן כזה את ההזדמנות שלו, אבל זה יהיה מאמן זר קרוב לוודאי, לא אותו מייקל ביל, שזה השם היחיד שעד עכשיו פורסם, והוא היה שם אמיתי, זאת אומרת מייקל ביל, הסקוטי, שהיה בגלאסגו וכולי, זה לא סתם, זה באמת היה, למרות שמכבי תל אביב לא התייחסה לזה, אבל זה באמת היה שם רציני, אבל... קרוב לוודאי שהוא לא יהיה, מסיבות כאלה ואחרות, יהיה מאמן, ואני מעריך שעד יום שלישי,
תגיד,
נקבל עוד קודם כמובן את ההודעה, ונראה אותו באימון הראשון.
תגיד, לגבי שחקנים, מה זה היה הידיעה הזאת, שהם יחתימו שחקנים שמושלים, שהם יכולים להחזיר אותם?
לא, אם... מה שכתבתי בבוקר, זה שמכבי תל אביב, יש לה שחקנים שהיא משאילה לקבוצות אחרות,
נכון.
והיא רוצה להכניס, עוד פעם, אם הקבוצות לא יסכימו, אז תהיה למכבי תל אביב בעיה, אבל מכבי תל אביב רוצה להכניס סעיף לקבוצות, מול הקבוצות שאליהן היא תשאיל את השחקנים, שבמידה והיא רוצה לעשות להם, בוא נקרא לזה ריקול, כן? היא רוצה להחזיר אותם בינואר,
אבל באמת...
אז היא יכולה להחזיר אותם בינואר.
חייך, זה שחקנים שהם, כאילו, נכון להרגע, לעונה הזאת הם ויתרו עליהם. מה הם מחזירים? זה לא איתרן זהבי.
הם יגידו לך שזה כמו ב-NBA, שהם שמים
שחקנים בג'ילי. חברים, אני צריך להסתיק עם תוכמן עוד את באר שבע.
אני גם שאלה יונתן כהן, אני חייב.
יונתן כהן.
יונתן כהן, מה קורה איתו, תוכמן?
יונתן כהן, המסע ומתן היה מאוד ברור מול ביתה ירושלים, אבל ברגע שרובי קין הודיע שהוא לא ממשיך, אז מן הסתם גם יונתן כהן רוצה אולי לנסות לקבל צ'אנס נוסף אצל המאמן הבא. אבל אני חושב שזה יותר גם ברמת קצת מסע ומתן שמכבי תל אביב רוצה עוד השתתפות של בית ירושלים בשכר. בכל זאת יש שם חוזה של איזה 420 אלף יורו נטו, ובית ירושלים מוכנה לקחת משהו באזור 150. מכבי תל אביב רוצה שבית ירושלים תיקח עליה יותר. אני עוד הפעם לא יכול להגיד לך שזה 100% יקרה. יכול להיות שיונתן כהן כן ירצה לנסות ולהראות את עצמו למאמן הבא, אבל אני מעריך שבסוף זו החלטה של המערכת שהוא יושאל, וקרוב לוודא שהוא בסוף כן יושאל.
תוכמן, לסיום מילה לבר שבע, הגרלה יותר קלה, צ'רני מורה מול הבולגרית, צריך לזכור שבשנה שעברה הפועל בר שבע הותחה מול לבסקי סופיה.
כן, אז שוב, אז זה קונפרנס ליג, ושם, אתה יודע, מגוון היריבות היותר קלות הוא גדול יותר. בטח שעוד הפעם, גם הפועל באר שבע וגם מכבי חיפה מדורגות, אז פה לפחות הדירוג עשה את שלו, וכן קיבלו קבוצה לא כל כך חזקה, אבל עוד הפעם, אתה
יודע, שוב, מקום שני לנו... בליגה הבולגרית.
נכון, אנחנו לא מזלזלים.
לא מזלזלים בכלל, אבל אתה יודע, בליגה שני או שלישי, לדעתי, אני חושב שבליגה הבולגרית זה בעיקר... לא דוגורץ, כל היתר פחות טובות, אבל בטח שלא נזלזל, ועוד הפעם, אין ביתיות, אין את טרנר, אין ישראל, לכן יהיה קשה, צריך להגיד
מחר. בסדר, שנה שעברה בלי ביתיות הגעת עד מרץ עם שתי קבוצות.
לא, אבל התחלנו...
אבל התחלת עד אוקטובר, כן, עם
ביתיות.
רק מהשבעה באוקטובר לא היית ביתי.
כן, הפועל באר שבע כמובן לא הגיע, כמו ששר אמר. אני רוצה לומר שלטובת האוהדים של הפועל באר שבע, מחר רן קוז'וך פעם ראשונה לדעתי הגיע לבית האדום, התרשם פעם ראשונה, הוא מיד אחרי שהוא חתם, הוא טס עם המשפחה לתאילנד, ותחילת השבוע... פועל באר שבע מתחילה להתאמן, יהיה שם שינוי, זו לא תהיה אותה קבוצה שסיימה את העונה, למרות שכל הדברים חתומים, אבל גם עובדים כנראה מאוד מאוד לאט הקיץ הזה.
יניב טוחמן, וואלה ספורט, נעמת לנו, תודה רבה.
תודה, תודה, ביי ביי.
יכול להיות שקופמן וקוז'וך קבעו פגישה בבנקוק, פגישה חשאית.
הבית האדום זה נשמע לי כמו איזה פגודה בתאילנד.
כן, בלעדי, בלעדי, לא לשכוח.
רצה להחתים אותו קוף. אוקיי, מוואלה לוואלה, הרלה וייסברג, ערב טוב.
הלאה, ערב טוב.
תשמע, כותרת מבחינתי זה סרחיו רודריגז, פורש בגיל 38.
וואו,
שחקן ענק, תארים בצסקה, בריאל, נבחרת ספרד. באמת, מה שהוא עשה עם הכדור, באמת קוסם.
אז מה הוא עשה עם הכדור, מה אנחנו נעשה בלי הזקן? זאת השאלה. וכן, ריאל מדריד, אני לא אגיד שהיא מתפרקת, אנחנו רואים קבוצה אחרת שמתפרקת, רואים מה זה, שהשחקנים המרכזיים באמת עובדים. אבל ריאל מדריד תהיה שונה, בלי סרחיו רודריגז, בלי רודי פרננדס, ולא בטוח שהם היחידים שעוזבים, אני לא יודע
גם,
מה,
גם וינסנט פורר אומרים שהולך לאנדולו,
כן,
אני,
בדיוק.
השיתוף פעולה השנה בין רודריגז לוינסנט פורר זה היה פשוט תענוג לעיניים, איכשהו תמיד הוא היה מוצא אותו לאליופים, ודווקא בדקות שלהם, של שניהם ביחד, שכביכול הם המחליפים, דווקא אז ריאל נתנה את הרייס וברכה ללא מעט קבוצות.
אתה יודע, אנחנו מדברים כבר פעם שלישית בתוכנית, על העניין של פרישה בשיא, פרישה בגיל מאוחר, והוא לא ביש תעתה, לפעמים יש שחקנים שמושכים עוד איזה עונה זה, כדי בחוזה.
תראה, אתה יודע מה הכבוד הכי גדול שהוא קיבל השנה הרלה? זה שמסינה אמר, לא ידענו עד כמה החיסרון שרודריגז שעזב אותנו, לא הצלחנו למלא אותו.
את צסקה מוסקבה.
לא, במילאנו. מצסקה הוא עבר למילאנו, במילאנו
הוא... כבר כשהגיע לשם הוא לא היה צעיר, ולא היה בקיאו, והאימפקט שלו היה באמת...
אגב, המחנה המשותף להכל זה ריאל מדריד, גם בכדורגל וגם בכדורסל. הם יודעים לתת כבוד לשחקנים ותיקים.
בית.
זה יאמר לזכותם. זה מה שנקרא מועדון.
נכון.
על כל ההיבטים שלו.
נכון.
טוב, בוא נעבור לביצה המקומית שלנו, מכבי תל אביב בכדורסל. אתה פרסמת על רנדולף, זה סגור הסיפור הזה, נכון?
כן, זה נראה סגור. אני לא יודע להגיד לכם אם הוא חתם פיזית על החוזה, אבל העסקה הזאת סגורה, והוא השחקן הראשון שיגיע למכבי תל אביב במסגרת הבנייה מחדש, הבנייה הכפויה.
על איזה בלט אבל הוא בדיוק בא, הרי כאילו, הרי לא יהיה כל תקופה, המפעל הפייס הזה עם קולסון, שהגיע למעשה מה-BCL, והפך להיות כוכב יורוליג.
נכון, אז קודם כל, ליבה רנדולף מבוגר ומשמעותית מבונזי קולסון.
מ-33, לא?
הוא יהיה ב-32 בתחילת העונה, וזה יהיה הצ'אנס הראשון שלו ביורוליג. קשה להגיד בשלב הזה אם הוא בדיוק יתפוס את המשבצת של קולסון, כי אנחנו עוד לא יודעים איזה זרים ובדיוק באלו עמדות ומה היו התכונות של כל אחד מהם. על פנם זה נראה שכן, הוא הולך לתפוס את העמדה של ה-2-3 המוביל.
המוביל? כאילו מה? אני חשבתי בא על הבלטה של תומסון ועליהם הוא צריך להביא ארבעה זרים בכירים.
מה זה שדרוג משמעותי של רנדולף לעומת תומסון?
בוודאי.
אבל מכבי תל אביב, אין לה תקציב בשביל...
אבל אתה צריך עכשיו להכניס את היד לכיס ולהביא...
רק ביי-אוט שכל השחקנים יביא להם את המכה הזאת. ביי-אוט
כן, השאלה, אבל גם מי ירצה לבוא בכסף הזה, איזה שחקן גדול באירופה, בא עכשיו למכבי תל אביב, איזה כסף שלא תשים לו?
אלי, אלי. מכבי
תל אביב תצטרך לשים עוד בהערכה גסה 30% מעל מה שהיא תכננה כדי להנחית פה כוכבים, כוכבי יורו ליג, וגם זה לא בטוח שיעזור, כי אנחנו רואים.
א', אין, הם נשארים בקבוצות שלהם.
אתם כבר מנהלים כספים, תקשיבו. אני מציע לכם שתפסיקו למדוד שחקנים לפי 2.5, 3/4. עזוב עם הסטרש פור והשטויות.
4/5.
שחקנים מתחלקים לשניים. שחקנים וחיקויים. אם רנדולף שחקן,
לא בטוח ליורוליג.
לא,
לא בטוח.
לא בטוח.
ליורוליג לא יודע. תראה, אם הוא היה בהפועל ביום שני...
אמרת את זה גם על קולסון. לא היית בטוח לגבי קולסון.
אני אגיד לך.
בסדר, הוא
יהיה עצמו. קולסון במכבי רק מסיבה אחת. שהוא ניצח את הפועל ירושלים בדנק בשנייה האחרונה, לא זוכר נגד מי זה היה, והעיף אותם.
קרשייקה,
ואז פתאום כולם, קולסון, והתברר שהוא שחקן.
קולסון היה MVP של ה-BCL ב-2021.
אלי, בואו רגע נעשה סדר, מבחינת מכבי תל אביב, לגבי מי עובר למי? וולדווין עובר לפנר?
אני,
נכון. יפה.
תלוי בבייר, כמובן. לורנזו בראון הולך לפנתינייקוס תמורת 600 אלף יורו, זה מה שמתפרסם.
ניבו למילאנו?
ניבו כבר במילאנו, ניבו שחקן חופשי, זאת אומרת, ניבו כבר הלך.
וקולסון?
וקולסון,
גם לטורקים?
קולסון, אם אני לא טועה, הבייר שלו די נמוך, הוא יכול נכון. לצאת מהחוזה במשהו כמו 200 אלף, לכן יש לא מעט קבוצות באירופה שרוצות אותו, מונקו, הנדולו, גם פנר רוצה אותו,
לפי הדיווחים באירופה, פנרבח של הקבוצה עם הסיכויים הכי גבוהים.
הם החליטו לעשות את מכבי של השנה, לעשות בפנר.
אבל גם תמיר בלט וגם סורקין לא בתור בכלל נשארים שנה.
תמיר בלט ניצל את אופציית היציאה, ורומן סורקין יוצא בחודש הבא לארצות הברית, למחנות ומבחנים ב-NBA. מכבי תל אביב, וגם עודד קטש שמר את זה אתמול בחמישיות בצורה מפורשת, הבנייה צריכה להתחיל מלהשאיר את אמיר בלט.
הוא אמר עוד משהו.
הוא לא במתח.
שתמיר בלט וים הדר לא יוכלים לשחק ביחד.
זה נכון.
ים הדר לא ישחק בישראל, נקודה.
אוקיי.
בגלל...
א',
אתה מוקלט.
אתה יכול להקליט, אתה יכול להחתים אותי גם.
מס הכנסה.
א', מס הכנסה, הרי צודק. שנתיים, שלוש הוא היה באירופה, הוא צריך להביא חבילה. הוא צריך להביא חבילה, והחבילה שאתה יכול לשלם לו...
נדמה לי בעוד שנה או שנתיים,
נכון, משהו כזה. ב', הוא רוצה להמשיך את החלום שלו. נכון? לא, מכבי גם יורוליג, אבל הוא לא יהיה במכבי עם תמיר בלט, או גם בלי תמיר בלט, נקרא לזה ככה.
לא, מה שאני אומר, יורוליג, שהוא עדיין מספיק טוב, שישחק ביורוליג.
נכון?
כן, הוא יקבל הצעות לפי מה שמדברים בטורקיה, סיכוי גבוה שהוא ינחת אצל פאבלו לסו בביירן מינכן.
מעניין.
מאוד מעניין, כן.
מעניין.
הוא לא יסבול במינכן, בוא נגיד ככה. ואלי, שמע, גם אם הוא בסוף איכשהו כן ינחת במכבי, אני אסכים.
לא יהיה, לא יהיה, ארה לעזוב.
אבל גם אם כן, תגיד, תוכל להגיד, אמרתי שהוא לא ישחק בישראל, הוא משחק בבלגרד, זה בסדר.
אוקיי.
זה כמו באירופה או בספרד.
מה בלגרד? הוא הולך לחזור
לפרק. לא, לא, מכבי מאחים בבלגרד. שהוא לא באמת ישחק בישראל.
לא, אבל אני שמעתי שאפילו פרטיזן מוכנים לדבר איתו אחרי שהוא שם להם.
הגירושים המכוערים בין פרטיזן לים הדר,
נכון.
הובילו גם לפיצוץ, שזה הרבה יותר משמעותי ויסלח לנו ים, בלי שנוריד מכבודו, לפיצוץ הרבה יותר גדול בין פרטיזן לסוכן שלו, שזה סוכן מספר אחת באירופה, באיפר, מישקו רזנטוביץ'.
כן.
וז'ליקו אברדוביץ' הודיע, אנחנו לא עובדים איתו יותר. עכשיו, בשביל לתקן את הדבר הזה, צריך לקרות פה מהלך מאוד משמעותי.
נכון.
פרטיזן בבעיה, איבדה הרבה שחקנים.
אני חושב שפרטיזן באיזשהו מקום רצתה להשתחרר מהחוזים הכבדים של קווין פנטר וזק לידי, שהיא הלכה איתם בכל הכוח, ובסופו של דבר לא הצליחה לבנות קבוצה טובה סביבם. עכשיו, הם בחוץ ירדו מהפיירול, זה קצת מזכיר את המצב של מכבי, למרות שהנסיבות כמובן שונות לגמרי. בוא נראה מה הם יבנו עכשיו מחדש. זה הולך להיות מאוד מעניין.
ארה למילה לעמית שרף, שעובר לאמן את נס ציונה.
חוזר.
מה שנקרא, משתף פעולה עם מאיר טפירו, שחוזר לעמדת המנהל המקצועי.
נכון, עמית שרף זה היה צפוי, שברגע שהוא לא ימשיך בחולון, הוא יחזור למעשה נס ציונה, הקבוצה שהוא גדל בה, העיר שהוא מתגורר בה, ומקבל הזדמנות שנייה בליגת העל. אני לא יודע איך הקיץ הזה יסתיים מבחינת הפועל חולון, אני לא פוסל את האפשרות שסטפנוס בדס יחזור בסופו של דבר, אם הוא להמשיך בפועל תעיף, וכרגע לא ברור מה קורה.
אם עכשיו אנחנו נותנים לך שקל 90 לאמר, מי יש שם, דדס או גודס?
אני אומר דדס.
תגיד, אתה מבין למה שרון אברהם
בשקל 90 אני לוקח כפול,
העדיף את גלבוע לחולון?
אני חושב שזה קשור גם לעניינים גיאוגרפיים.
משפחתיים, כן.
משפחתיים, זה נסיעות לא קלות, ושבסופו של דבר, כשהוא הכניס את זה לשקלול, גם הכלכלי, גם דברים אחרים.
ארי, יש לי הפתעה בשבילך.
גלבוע הרבה כסף.
אני חושב שאנחנו נשאל את שרון אברהמי בשעה הבאה.
יפה.
אז אני אסביר לו.
אתה תסביר לו למה. למה הוא החליט. טוב, ארלה, המון המון תודה לך.
תודה חברים, ביי ביי. 103
FM. אתם מאזינים לספורט עם שר פלסנר, אריה מליניאק ואליסה הר.
מיד יפתח המשחק בין גרמניה לשוויץ, אבל אנחנו הולכים לדבר עכשיו עם שרון ניסים, ספורט אחד ששדר את המשחק המאוחר יותר בין סקוטלנד לשוויץ. שרון, אלן, ערב טוב.
אלן, אלן, ערב טוב.
תשמע, הסקוטים חייבים לנצח, גם השוויצרים, כן? אבל זה משחק על כל הקופה, מה שנקרא.
כן, אבל אני חושב שאתה צריך לזכור עוד דבר אחד חשוב, שלא משנה מה תהיה התוצאה היום, אפילו אם הסקוטים יפסידו 4-0, אוקיי? עדיין יש להם סיכוי ריאלי לעלות לשלב הבא דרך המקום השלישי, שארבע מתוך שש הנבחרות שמסיימות במקום השלישי יעלו לשלב הבא, כך שזה בעצם בשיטה החדשה של היורו, זה אמור למנוע את אותם משחקים שלכאורה אנחנו מגיעים למחזור השלישי של הטורניר, ואז פתאום איזה 0-0 או 1-1 מתאים לשתי הנבחרות, ואנחנו יודעים שזו התוצאה שתהיה בסיום, ושתיהן עולות לשלב הבא. זה הפעם לא יכול לקרות, כי יש תלות מאוד גדולה בבתים האחרים, ולכן כל נבחרת מצד אחד צריכה לנצח כל משחק, ומצד...
אני רואה שיש לנו היום בעיה עם הוואטסאפ, שרון ניסים, בוא ננסה עוד פעם אחת.
באיזה עיר המשחק? נשאל אותו.
תכף אנחנו נשאל אותו, אבל גם זה צריך לנו בעיה עם השיחת וואטסאפ. בוא נגיד שיש בגרמניה בעיית קליטה. מי האמין? טוב, נספר שאנחנו ממש בדיחת המשחק בין גרמניה להונגריה, כאמור, דקה ראשונה, שער מוקדם כמו שהיה לאלבני כבר לא נראה, אבל כאמור הגרמנים בהחלט פבוריטים. שרון ניסים, חזרת אלינו?
כן, אני מקווה שעכשיו זה יותר.
באיזה עיר אתה, שרון?
מעולה.
שרון?
שרון, באיזה עיר אתה?
כן, כן. אני עכשיו בקל, אנחנו עכשיו בקל. כן, לקראת המשחק יותר מוכרז, אז רק נשלים את המשפט, אני לא יודע איפה שמעתם אותי, שסקוטלנד גם אם מפסידה היום במשחק, עדיין יש לה סיכוי במחזור השלישי של הטורניר לנצח, ולעלות לשלב שמינית הגמר, כך שזה משאיר את כל הנבחרות במתח ממש עד השנייה האחרונה של שלב הבתים, וגם אין מה לעשות יותר מדי חשבונות, שאם כדאי לי להפסיד או לעשות טקו, כדי לקבל אולי את הקבוצה הזו או הקבוצה ההיא מהבית שממול, כי אף אחד לא באמת יודע את מי הוא יקבל ממש עד השריקה האחרונה.
שרון, בכל עיר כזאת שמגיעים או הסקוטים או אנגלים, מחירות הבירה בטירוף, לא? כי היה איזה קטע ויראלי, לא יודע אם אתה ראית אותו, אריה, אתה חייב לראות את זה, שועד אנגלי קם ב-4 בבוקר בתוך האצטדיון, הוא שתה כל כך הרבה בירה, נרדם באצטדיון?
או שהמשחק הרדים אותו.
לא, לא, כנראה הסליק אבוקות.
שתה בירה על
בית הבריקה. בכל מקום שאנחנו מגיעים, גם אם זה לא סקוטים, כמויות הבירה הן אדירות, והאוהדים שותים ונהנים ועושים חיים, ויש כאן גם אווירה באמת מצוינת בין מחנות האוהדים. אנחנו לא רואים ממש בשום פינה איזושהי אלימות, ואוהדים מתקבצים האחד עם השני, ומצטלמים אחד עם השני.
היה אתמול נגד הגיאורגים, אם אני לא טועה, לא? בכל
שם היה קצת יותר. נכון, שם היה גם בתוך האצטדיון איזשהו עימות אלים, אבל זה אולי הדבר היחיד שיצא לנו לפגוש. פרט לזה, האווירה ברחובות, היום גם לפחות באזור שלנו, מזג האוויר מצוין, יש שמש, ואנחנו מאוד מנהנים על הפיצוי שאנחנו מקבלים אחרי הגשם השוטף שהיה לנו אתמול בדורטמונד, אבל מה שהיה אתמול בדורטמונד באמת זה חוויה, אושרת עיני תיארה את זה כחוץ גופית ועל חושית, ותבחרו אתם את המילה הנכונה,
משחק מטורף.
אבל זה היה מדהים.
אני אתעלה באושרת עיני, וגם התיאור שלה לשער של גולר, מה שנקרא שער למזוזה, היא אמרה.
נכון, נכון. האמת שזה באמת היה ככה,
פצצה למזוזה.
זה לא רק ממש, זה לא רק השערים שהיו מדהימים במשחק הזה, ויכלנו שנייה לפני לקבל 2-2 לפני שריקת הסיום, ומיד אחר כך זה נהיה 3-1, אבל גם מי שעוד לא היה בזיגנל אידונה פארק, באצטדיון של דורטמונד, 80 אלף צופים, במקרה הזה 65 אלף, כי ביטלו את יציאה העמידה, אבל זה פשוט מדהים, הסאונד במגרש, אנחנו היינו עם האוזניות בפול ווליום בתוך האוזניות שלנו, וברגעים שהקהל הטורקי שר, פשוט לא שמענו את עצמנו. פשוט, זה היה פשוט לא יאמן, אנחנו צועקים ולא שומעים מילה ממה שאנחנו שומעים, מה שאנחנו אומרים.
תגיד,
זה באמת היה משהו מדהים.
יש פער עצום בין, בין לחוות זה במגרש, לראות זה בטלוויזיה. אני לא יודע אם יש שם את כל ההילוכים החוזרים, אתה יודע, אם מרים לקהל, לא מרים לקהל, אתה יודע, זה עלול חמם, אם מישהו הכניס יד, אני יודע, והיה בנבדל. השאלה, עד כמה באמת החוויה מעבר לשבת אחים גם יחד, פתאום כולם מאוחדים סביב הכדורגל, עד כמה זה חזק במגרש, ומה אתה, מה אתה, אתה ראית גם משחקים, אתה משדר בלי סוף משחקים, עד כמה החוויה, שווה להוציא כמה כמו לטיסה וכרטיס למשחק הזה?
יקר.
יקר?
יקר מאוד ארי היום. לטוס בכלל יקר, זה הפינה הכלכלית שלך ביום
לא חמישי. לא עזוב, אני אומר, שווה בשביל להשתתף, אני הרי לא רואה את ישראל, אני רואה אלבניה נגד קרואטיה, שזה היה משחק יוצא מן הכלל, שווה להוציא את כמה אלפי דולרים האלה ולנסוע לזה?
תשמע, אני אגיד לך את זה ככה, יש לא מעט אוהדים שאין להם כרטיסים, לא רק מישראל, גם ממקומות אחרים, והם מגיעים לכאן, והם נטמעים בפאן זון, יש כאן את המקומות שבעצם האוהדים מתקבצים בהם עם מסכי ענק, והאווירה היא באמת מחשמלת. אז מי שאוהב כדורגל, זו חוויה באמת אדירה. עכשיו, שאלת לגבי העניין של ההילוכים חוזרים, אז כמו שאתה יודע, יש, אין אישור להקרין הילוכים חוזרים לתוך האצטדיונים, אבל מה, את השערים הם כן מקרינים בהילוכים חוזרים ונותנים לקהל לחגוג את הגול עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. הקרוז מאפשר גם לשתף פעולה עם הקהל, זאת אומרת אתמול לדוגמה במשחק עם הטורקים, אז היה לנו גם מוזיקה טורקית לפני המשחק, ואחר כך עוד איזה כל מיני שירי ערס טורקים אחרי המשחק, והקהל שמכיר את השירים עשה את זה בצורה מדהימה. הם פשוט מחברים פה את כל הפרמטרים שאוהד כדורגל צריך כדי לחוות חוויה מהרגע שהוא מגיע למגרש, איזה שעתיים, שלוש לפני המשחק. עכשיו אנחנו בדיוק יוצאים מהחנייה בקלן, והרחובות מלאים באוהדים, הם מתקבצים בכל מיני מקומות שמוכרים בירה, ועשרות ומאות אנשים, כולם עם כוסות וחולצות קצרות ומזג אוויר נהדר ותלבושות ותחפושות וכל מה שאתם רק רוצים, כולם שוב ביחד, ועד השריקה האחרונה שיוצאים והולכים הביתה. ואפרופו, אני יודע, אריה, שאתה אוהב את ענייני התחבורה,
נכון.
אז כמעט ולא נתקענו בפקקים ביציאה.
מה אתה אומר?
משום מגרש, משום מגרש, הכל זורם בצורה
פלוס,
מדהימה.
אין לכם פלוס שלוש, סמוטריץ', אין לכם את הנתיב הזה.
בשתיים.
לא, לא, פה.
רגב.
ואני רוצה להגיד לכם שרוב האנשים, אולי אפילו 80% בכלל לא מגיעים עם רכבים.
בדיוק, למה עם רכב?
ואגב, האצטדיונים, כמו שאתה יודע, קצת יותר גדולים
נכון,
מסמי אופר.
נכון, יש ובלורפין. בכלל דבר קצת... כזה שאין תחבורה ציבורית מהמלון למגרז?
יש שאטל במרכז העיר.
לא, הכל באנדרגראונד, אתה הולך ונכנס לרכבות תחתיות ורכבות עליות, ואתה מגיע לכל פינה בגרמניה, בקטע הזה מאוד מאוד מאורגנים. יתרה מזו, הם עשו קווים מיוחדים לאירוע, מעיר לעיר שבה מתקיימים המשחקים, עשו תגבורים של רכבות כדי שהאוהדים שעוקבים אחרי הנבחרות שלהם יוכלו לנסוע די בקלות מעיר אחת לעיר אחרת, והם בקטע הזה, איך נאמר,
כמו
אנחנו
בישראל.
חווינו על בשרנו, חווינו על בשרנו שרכבות הם יודעים לעשייה.
בדיוק, אם הייתי קופמן הייתי ממשיך את הבדיחה הזאת, אבל אני לא, שרון...
כן, אני יודע, ניצלתי את זה שקופמן לא נמצא, ידעתי שזה יצור פה.
שרון, ובזאת נסיים, נדבר איתך כמובן גם המשך. תודה רבה, שרון ניסים.
בסדר, להתראות.
בחסות, לא משנה אם זו הוולבו הראשונה, השנייה או השלישית שלכם. וולבו דייז, ימי מחירות 23-28 ביוני. וולבו.
ומשרון לשרון, ויש לנו עוד שרון, אל תדאגו. שרון דמידוביץ', ספורט אחת, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב, מה שלומכם חברים?
אהלן שרון.
תראה, בניגוד לאריה, אני חושב שעד עכשיו יש לנו יופי של יורו.
אריה אומר שלא?
לא, אני שואל אם לא מגזימים.
אריה חושב שאנחנו מגזימים.
קודם כל...
מבחינתי זה אומר שלא.
לא אנחנו.
קודם כל, אם לא היינו מגזימים, לא היינו אנשי תקשורת ספורט, זה דבר ראשון.
לא היינו אנשי תקשורת נקודה.
תשובה כנה ותודה.
זה דבר ראשון. דבר שני, אני אגיד לך שהגזמנו לפני הטורניר, וכרגע זה עומד בציפיות. זאת אומרת שגם מבחינת הכדורגל, גם מבחינת השערים, גם מבחינת כמות השערים, אבל אתה יודע מה אריה? בעיקר מבחינת האווירה, המחשבה הזו שאמרנו רגע, אחרי כמה שנים של טורניר במקומות שבהם זה היה פחות אותנטי של כדורגל, הכדורגל חזר הביתה למדינת כדורגל.
היה גם, אתה זוכר שרון, כל מיני חיבורים מוזרים, אוקראינה ו... אתה זוכר שזה היה באוקראינה, ואתה... אוסטריה, שוויץ,
תמיד זה היה כפול, כמה מדינות.
מדינות ו...
היה את צרפת ב-2016, שזה היה דומה, אבל אני חושב שהטורניר הזה הוא הכי צבעוני והכי, מה שנקרא, הארד-קור כדורגל, מאז הפעם האחרונה בגרמניה, במונדיאל ב-2006, היה מאוד מאוד מיוחד.
שרון, אני אגיד לך למה, איפה אריה טועה, כי...
יש כל מילים.
רגע.
איפה לא?
בדרך כלל, טורנירים כאלה מתחילים דווקא לא טוב, ואנחנו רואים מה קרה במונדיאלים האחרונים, שתודה, היינו מספידים את המונדיאל, מה זה הדבר הזה? פה 0-0, פה 1-1, פה עד שרואים גול. פה יש ממוצע ארי כבר של 3 שערים למשחק, זה משהו שאתה... ואני לא מדבר איתך על אינספור מצבים, אבל אחד הדברים, שרון, שמפליאים אותי לעומת מה שאנחנו רואים פה בליגה שלנו, זה פחות השימוש בוור, הוור לא מפריע למשחק.
כסף, הוא לא רץ. העזרים הטכנולוגיים פה הם ברמה הכי גבוהה. יש למשל, אם אתה זוכר, נגיעת היד שפסלה את הגול של לוקאקו בבלגיה, יש סנסור בתוך הכדור, שמראה כמו בדיקת EKG, האם הייתה נגיעת יד, והאם הייתה משמעותית כדי להשפיע
ב-EKG מליניאק מבין.
EKG זה
למה... איתו בשפה הזאת.
EKG זה למתחילים, בחייך.
אז אצלנו פה יביאו אולי מקסימום דיפיברילטור לבדוק אם הייתה נגיעה או לא, אבל...
לא, אבל פה השופט מתווכח איתו תוך כדי המשחק, אם הוא ירוץ למצלמות או לא ירוץ, אם הוא יבדוק, בוא תרוץ לבדוק.
ממש, זה עובר מהר וחלק, בסדר, זה טכנולוגיה גרמנית.
שרון, למה אני מתלהב עד עכשיו? כי בדרך כלל, אתה יודע, בצבא מודדים לפי האחרונים את ההישגים. ואני לקחתי שני משחקים, למשל המשחק אתמול בין טורקיה לבין גיאורגיה, והמשחק היום בין אלבניה לבין קרואטיה. אם היית אומר לי לפני הטורניר, אני בכלל לא הייתי מביט על זה, לא הייתי סופר את זה. נפלנו על שני משחקים אדירים.
אבל זה העניין.
זה רק מעיד עד כמה האליפות הזאת היא טובה.
המשחקים האלה הם המהות של טורנירי נבחרות. כי לראות איטליה ספרד, אתה תתרגש לפני ואחרי, כמעט לא משנה מה התוצאה. העניין של טורניר נבחרות, של ליהנות באמת מטורניר שלם, זה ליהנות מהמשחקים האלה. אני למשל זוכר, במונדיאל האחרון, יצא לי במקרה לשדר, אבל לא ציפינו בכלל, קמרון נגד סרביה, ואז פתאום 3-3 מטורף. זאת אומרת, כשאתה תופס את זה, יחד עם הצבע, יחד עם האווירה המדהימה שיש בגרמניה, זו המהות של טורנירים כאלה.
אני אגיד לך, מה חסר לי למשל בצ'מפיונס ליג? זה הלאומיות. כי אם אתה רואה קבוצה מספרד...
אתה רואה עשרה מכל האורכן?
כן, אתה רואה מקרואטיה ומכל העולם. ופה, זה אנחנו. ההזדהות היא מוחלטת.
כן, זה בגלל זה הטורניר הנבחרות, הם עדיין יש בהם איזשהו קסם נאיבי.
דיברת על ספרד ואיטליה, אני רוצה לקחת אתכם לרגע לסיפור מעולם הטניס. שרון, אתה בטח כבר מכיר את הסיפור הזה. המדורג מספר אחת בעולם, זוכה רולאן גארוס, אלקרז, הוא משחק עכשיו בטורניר קווינס. שימו לב, יופי של סיפור. והוא ביקש מחר...
זה טורניר הכנה לווימבלדון.
נכון, והוא ביקש, אבל אנחנו לא עושים פינת טניס, אני רק עושה הובלה לעניין האמיתי. הוא ביקש מחר שיבוץ נוח למשחק, כדי שיוכל לראות את ספרד מול איטליה.
ראית את דונצ'יץ' גם ביום ראשון באימון האחרון של דלס.
יש דברים כאלה.
כן. הולך להציע ומסתכל במשחק של סלובניה.
מה אתה אומר על זה, שרון?
שנבחר, אם איך שספרד נראתה במשחק הראשון, אני יכול להבין אותו. פתאום הם מתחילים לחשוב קדימה, אולי הם יכולים להגיע רחוק, עם למין ימל, עוד לא בן 17, שנבחרת מאוד מעניינת בספרד.
זה יופי של משחק. זה מה שנקרא, תמיד אומרים, בקלות היה יכול להיות גם הגמר.
מה, נראה לך למשל שלוקה דונצ'יץ' לא ראה את המשחק כדורגל?
באמצע אימון הוא הלך לראות את המשחק כדורגל.
כן, מה? זה ברור.
שרון, בוא ננצל את ההזדמנות שאתה איתנו, ונדבר על ספר חדש שאתה מוציא ביחד עם אסף כהן, עוד ידיד מחלקה, זה מה שנקרא אגדות דשא, 50 הכדורגלנים הגדולים בדור המילניום, זאת אומרת, היה לך כבר לפני, ואנחנו מדברים משנת 2000 צפונה.
2000, כן, כן, ספר אגדות דשא 2.0, זה חג הספר, חג שבוע הספר, אריה ידידי נמצא באולפן, אז זה כבר אחד שכתב המון ספרים, אז הוא יודע כמה זה מרגש וכמה
לא,
זה...
לא, לא המון, אני...
יצא לך היום.
בוא נגיד...
חטאת בכתיבה.
אל תב... כן, נכון, אל תביק לי את ה...
הוא בעיקר חטא.
אני לא סופר.
לא, לא סופר.
סופר סתם.
סופר סתם, בדיוק. הספר חדש שיצא ממש עכשיו, על 50 הכדורגלנים הכי גדולים במאה ה-21, יש שם בנוסף גם את החמישה מאמנים הכי גדולים, ואת עשרת המשחקים הכי גדולים, אז נכון יש שם את העניין של דירוג, כי כולנו אוהבים לדרג מי יותר טוב מפחות, אבל זה בעיקר, בעיקר ספר של סיפורים, על השחקנים שהם, אבל גם על האנשים שהם, ומה שהם לימדו אותנו, ורגעים גדולים, וספר שהוא בא מהעבר כנה, לדבר הזה שנקרא כדורגל וספורט, ומנסה לשים את השחקנים המאוד מאוד גדולים האלה, אפילו גדולים מהחיים, באיזושהי פרופורציה אנושית, אני הייתי אומר, והוא עכשיו נמצא גם בכל חנויות הספרים.
שהוא הספר גם.
לא ניקח כן, ממך כן. מי ראשון, מי שני, אבל...
תחושת בטן שלי שאין לנו נציגות בספר הזה.
לא, אין לנו נציגות. האמת שאליניב ברדה התארח אצלנו באולפן לפני כמה ימים, וסיפרנו לו שאין לנו אף ישראלי בספר, אבל הישראלי היחידי שמוזכר בספר זה, זה הוא, מעניין. אפילו בכמה פסקאות.
באיזה הקשר?
בסיפור של קווין דה בריינה. קווין דה בריינה, הכוכב הגדול של מנצ'סטר סיטי ובלגיה, הוא היה בחור מאוד פרובלמטי, ואחד האנשים שישרו אותו, זה היה אליניב ברדה ששיחק בגנק, הוא עלה מהנוער, ואליניב ברדה היה אליל של קווין דה בריינה, החיבור המאוד מיוחד ביניהם, עזר לדה בריינה ללכת על מסלול הישר, אז ברדה בפנים.
סיפור יפה, תגיד, מי לא נכנס? איזה שחקן
מהשואה שלי? אני פותחם.
יש כמה שלא נכנסו, למשל דימריה מארגנטינה, שאני מניח שיחסו שהוא לא נכנס, בכל זאת זוכה גבי העולם. היה לנו שאלה לגבי טוני קרוס, הרבה כועסים שהוא לא כל כך נכנס, אבל אני אגיד לכם למה.
הספר התחיל להיכתב ב...
בדיוק, בדיוק, לפני העונה המדהימה הזו, בדיוק יצא, אז אתה מבין את זה, בוא נגיד, זה לא אינטרנט, זה ספר, אבל באמת שהדירוגים הם עוד פעם, זה מוסיף פלפל, אבל הסיפורים על אנגולו קנטה ועל הארי קיין, האם הוא לוזר או לא לוזר, גם מסי ורונלדו, פתאום פרספקטיבה של קריירה שלמה.
נגעת ברונלדו, מה שרונלדו לא יעשה בטורניר הזה, אפשר להכתיר אותו לפחות כאירופאי הגדול ביותר בכל הזמנים?
אין ספק בכלל, האירופי, ואתה יודע, ויש לי מלא כבוד וערכה ליואן קרויף ופלטיני וגדולים אחרים, אבל רונלדו לפחות האירופי הכי גדול בכל הזמנים, ואנחנו צריכים להתייחס לטורניר הזה ביורו, כאולי באמת כמו שהתייחסנו למסי במונדיאל, ורונלדו, אתה יודע, בספר, אז נכון, בוא נגיד ככה, אנחנו, אפרופו דור המילניום, זה דור הרונלדו. רונלדו מייצג את כל משהו הדור הזה, לטובה ולרעה, את הטירוף ואת הרדיפה אחר הישגים ומספרים, ואת הרדיפה אחר מצוינות, והאינסטגרם...
כל מה שמרדונה היה באייטיז, אז רונלדו, הוא משנת 2000 במעלה.
אתם יכולים להתווכח אם מסי יותר גדול או לא, אגב, אני לא בטוח שיש ויכוח, אבל רונלדו הרבה יותר מייצג את שנות ה-2000 מאחרים.
שרון דודוביץ', תודה רבה, ידידי.
תודה רבה לכם.
הגדול דשא 2.0.
בהחלט. תודה. רק נספר 17 דקות מתחילת המשחק, עדיין תיקו 0 בין גרמניה להונגריה.
לא האמנתי בהתחלה, אני חשבתי שהגרמנים בלבן, כי לא ראיתי אותם בליל שבת, פתאום אני רואה אותם באיזה תלבושת של סקוטלנד, לא יודע שזה איזה נבחרת, אתה יודע.
פחות, הם בלי חצאיות, זה גם משהו. אוקיי, ממשיכים עם הטריו של השרון, שרון אברהמי, מאמנה החדש של גלבוע גליל, ברכות, ערב טוב.
תודה רבה, ערב טוב.
וגם מאמן העונה למי ששכח, וידיד המחלקה האולטימטיבי של תוכנית הספורט של 103.
אין ספק.
כבוד.
שרון, אריה רוצה לדעת, למה דווקא גליל גלבוע?
אני מדבר עברית.
אריה בעצם כבר ענה במקומך, אבל אנחנו רוצים לשמוע את עמדתך. אני רוצה שאתה מיישר קו עם העמדה של מליניאק.
בבקשה, למה גלבוע?
כי אריה אימן בחולון פעם. שכחו שאימנת בחולון.
הייתי ממליץ.
אריה גם אימן בגליל.
נכון.
היית ממליץ? מה?
לא. על חולון של אז, אני ממליץ, הייתי ממליץ.
קודם כל, אין קשר להערכה הגדולה שלי לחולון. חולון של אז, אני זוכר בתור ילד, דעמים שלך בחולון, לדעתי, בלי לשמוע עם בוגין,
אבי מאור,
אלי מלך,
מוטי דניאל.
מוטי דניאל.
ומייקל קארטר כמובן.
אז היה לך כמאמן אתגר גדול. אין ספק שחולון, אין קשר גדול לחולון להחלטה שלי. חולון זה מועדון גדול, זה מועדון של אוהדים, זה מקום ש, שבשאיפות שלי אני שאפתי להגיע למועדון כזה. בסופו של דבר הסיטואציה הייתה שלא לי כל מיני אפשרויות, בסופו של דבר זה נפל בין גלבוע לחולון. היה לי החלטה קשה, כי חולון זה צ'מפיונס ליג וזה מועדון גדול. בסופו של דבר גם המרחק הגיאוגרפי הכריע, אבל בעיקר הפוטנציאל האדיר והמטורף שאני רואה במקום החדש שהגעתי אליו.
איפה אתה גר?
אני גר בהרחבה בקיבוץ גמיגר.
הבנתי.
קרוב מאוד לגמר.
בעמק, כן.
שרון, אבל דיברתי שבוע עם איזה מאמן שניים בליגה, הם מאוד מאוד קיוו לראות אותך בחולון, אני לא יודע אם זה מהסיבה שהתפנה עוד ג'וב בצפון, אבל הם רצו לראות מאמן שיוצא, אתה כל הזמן באזור, נקרא לזה אזור חיוג 04, או במוצקין או
באתה. למה? הוא אימן גם את הפועל תל אביב.
ירד לאיזה שנה ולצערו פותר.
אלי, אתה בדרך כלל זוכר את הפרטים בצורה פנומנלית. באזור חיוג 03 הייתי 3.5 שנים. אני נסעתי את הדרך הזאת שעוד לפני הפקקים הגדולים.
נכון, היית בהפועל תל אביב, אבל כשהם היו בליגה, בליגה שנייה.
הייתי בהפועל תל אביב גם, וגם בליגה ראשונה שנה וקצת, ואני לא מסתכל על זה, על הכדורסל, רק בעניין הזה כמו חלק מהאנשים. אני מסתכל כמו שאז הגעתי להפועל תל אביב, זה היה פולו סישקין תל אביב.
נכון.
אני רואה בגלבוע מועדון גדול רגע לפני ההנפקה, או איך שתקרא לזה, מנהלים אותם, ויש שם בעלים חדש שזה אנשים שלא יודע אם היו אנשים כאלה איכותיים בכדורסל.
מי זה?
אני חושב שזה, אני חושב שזה
גבע סול.
חברת גבע סול. ו
מה הם יודעים?
מה הם יודעים? זה צריך לשאול אותם.
לא, מה זה גבע סול?
גבע אני לא, זה צריך לשאול תמי מתעניינים.
אריה, התוכנית הכלכלית זה ביום חמישי.
לא, לא.
בדיוק, עם גב כלכלי גדול, אבל זה לא העניין. החזון של המועדון הזה, המסורת של המועדון הזה, הכמות אוהדים הענקית שהייתה בעונת הירידה שלהם, היו שם 1,200 איש במשחק, ואחרי עונת העלייה הזאת, אני חי בעמק, אני גדלתי בעמק, בשבילי זאת סגירת מעגל, ואני רואה בגלבוע מקום שימשוך אליו את הצעירים הכי טובים
בארץ. אחרי מה שעשית שרון השנה עם לא מעט צעירים, עם בן שרף ועם פלטין, וכמובן הצלחה מדהימה עם רז אדם, אתה מרגיש בקיץ הזה שיש יותר שחקנים שרוצים לבוא לשחק אצלך?
1-0 לגרמניה, 1-0 לגרמניה, מוסיילת, דקה 22.
רק על החולצות שלהם הייתי פוסל תגון.
אתה רואה?
אולי עוד יפסלו, מי יודע. כן, שרון, סליחה שהפרענו לך.
אני חושב שזה שילוב של הדברים שאני עשיתי השנה, אבל לא רק השנה, גם לפני זה. השנה זה באמת התפוצץ כלפי מעלה. לאורך כל השנים, אני מאמין בכדורסל הישראלי, בגלבוע לא יהיו 5 זרים, אנחנו הולכים על 4 זרים. אני מכוון לישראלים הכי טובים שיש הצעירים, ואני חושב שזה שילוב של מה שאני עשיתי, בקריית אתא עם כל העזרה של המערכת, זה לא רק אני, אבל בגלבוע באמת, ההשקעה שנעשתה שם באולם, היום יש בגלבוע את הפסיליטיז, בוא נגיד מהשניים, שלוש קבוצות הכי טובות בארץ, יש שם אולם שאין בו בית ספר בבוקר, הוא פנוי לטובת העבודה עם הצעירים, יש שם מערכת שמוכנה, יש שם מסורת, יש שם קהל, ואני הרגשתי שההחלטה הזאת היא נכונה, ואני מקווה שנצליח להעמיד קבוצה טובה ו קבוצה שתביא את המועדון הזה לגבוהים שהוא אמור להיות בו.
תגיד מילה על הקדנציה שלך בקריית אתא.
חלום. פשוט הדברים התחברו והתפוצצו בשנתיים, שלוש האחרונות. אבל גם לפני זה היה לי יושב ראש, נפתלי בנטר, זה בן אדם שאין דברים כאלה.
שהבן שלו מונה למאמן.
הבן שלו מונה למאמן והעוזר שלי 4 שנים, ואני מקווה ובטוח שהוא יצליח. נפתלי נתן לי מה שלא קורה בהרבה מקומות, את הגב המקצועי גם בימים פחות טובים, כי הוא האמין בי, והבאנו את המועדון הזה עם תקציב מאוד מאוד נמוך לליגת על, ולעשות את הדברים שעשינו בליגת העל, והרבה מהקרדיט זה זכות נפתלי.
אריה ואלי, אני אליט קריית אתא, ואני זוכר את נפתלי מה שאני ילד בקבוצה.
אתה לא יודע איזה כיף השנה בקריית אתא, אני אומר לך, נסיעה לא פשוטה, אבל לבוא... לראות את השחקנים האלה, וכדורסל היה, כמו שארי אוהב, ישראלי רובו, כמובן שאמין סטיבנס אי אפשר לקחת מה שהוא עשה השנה.
צריך גם, תראה, אתה צריך לשלוט, וקבוצות שהן אנדרדוג, הן לא מכניסות לעצמם לראש, שתלחס, תשנה הגנות, שהן יהיו עסוקים כל הזמן איתך.
נכון.
וכל קבוצה ש... בוא נגיד,
הם ניצחו. גם את מכבי תל אביב, גם את הפועל תל אביב, גם את הפועל ירושלים.
פה, בתל אביב.
פה, בדיוק.
מה, כבר הובילו 1-0 בסדרה לפועל תל אביב. אריה,
7 דקות, מה יחסר להם? 7 דקות עם הפועל תל אביב כדי לעלות הגמר.
נכון, 7 דקות בגמר.
נכון.
יש לך תחושה שפספוס דרך אגב, ושרון, או שאתה מבסוט מעצם ההגעה לפיינל פור? כן, יש לך.
כמישהו שמחשיב את עצמו כווינר, לא רק תחושה של פספוס, תחושה גדולה של פספוס, כי אני האמנתי שאנחנו מדיחים את הפועל תל אביב, ולצערי היינו ביום עונשי נוראי, 7 דקות או 6:40 לסיום במשחק 2, הפועל תל אביב עם 57, שוויון 57, אנחנו עם 12 החטאות עונשין ו2 מ-15 מה-3, ואני האמנתי עד השנייה האחרונה, אבל התחושת פספוס הזאת לאט לאט יורדת, מתמלאת בתחושת גאווה, השחקנים המדהימים האלה שבאו מלמטה מצאו את עצמם נמצאים במעמדים בחצי גמר גביע המדינה בפיינל פור רגע לפני ההדחה של הפועל תל אביב, וראיתם כמה הפועל תל אביב טובה מול מכבי, אני חושב שהצלחנו להביא אותם לנקודות פחות טובות, ותחושה של גאווה ענקית וסיפוק הכי גדולה שיכולה להיות.
שרון הולך לעמד נבחרת הנוער, הוא לא הולך לנוח, הוא הולך לעמד נבחרת הנוער.
הוא לא בן אדם שהולך לנוח באופק.
בן שרף יהיה בנבחרת הנוער, שרון?
ברור, בן שרף, עומר מאייר, הרבה שחקנים אחריהם, השמות המוכרים, אבל היום עכשיו אני חוזר מאימון
נבחרת. בוא נגיד שבקו אחורי אתה מסודר.
אני חוזר מאימון נבחרת הנוער, שזה אימון שני, היה לי כמה ימים לנוח, העוזרים שלי יואב שנקמן ויוני עשו עבודה נהדרת, ועכשיו אני מתרגש לקראת האתגר הגדול הזה, אוגר כוחות, וזה לא רק עומר מאייר ובן שרף, יש לי שם כמה חבר'ה שאני רץ איתם כבר 3 שנים, אקדטים, וכיף הכי גדול שיש.
אוקיי, תגיד, אנשים חושבים שההתמודדות הכי קשה, וזה די הגיוני, זה עם כישלון, אבל תראה מה זה להתמודד עם הצלחה, קריית אתא התפרקה, מכבי תל אביב התפרקה, אני לא יודע מה היה עם הפועל תל אביב, אתה יודע.
לא היה הצלחה, זאת לא תתפרק.
מה?
לא היה הצלחה.
לא, אתה מבין? אנשים לא מבינים שברגע שאתה מצליח, ישר הקרישים הגדולים קופצים לטרוף, השחקנים מקבלים הצעות, אתה לא נשאר במועדון, אתה מבין? מה אתה יכול להגיד לי על התמודדות עם הצלחה?
א', אני בתור קורא הדוק שלך לאורך השנים בתורים שלך בידיעות, אז אני כבר מכיר את המשפטים שאתה הולך להגיד, כי אני משנן אותם, לא, ברצינות, ואחד הדברים שאספתי את השחקנים, וזה מיקרו-קוסמוס של מה שאתה מדבר, אחרי הניצחון על מכבי תל אביב, ואמרתי להם שאני הלכתי לרוץ בים עכשיו בשביל להוריד את האגו, כי זה לא פשוט, והשחקנים האלה שלא קיבלו שורה בעיתון פתאום, כתבה כזאת וכתבה אחרת, נכון. זה מאוד יכול לבלבל, ותמיד אני אומר לא, את המשפט הזה, שלא פחות קשה להתמודד עם הצלחה, כי עכשיו שרז אדם בא לשחק מול הפועל תל אביב בפלייאוף, ויש עליו 3 עמודים של כתבות, ובן שר וזה, פתאום הם אומרים,
נכון.
רגע, אני עכשיו, אוקיי, אני עכשיו צריך לעשות דברים אחרים, כי אני כבר כתבו עליי וזה, וההצלחה של מועדון, אין מה לעשות, זה טבעי, ואני מקווה שקריית אתא התמודדו עם זה, וזה שגיא פלטין מקבל הצעה ממכבי תל אביב 3 שנים בסכומים דמיוניים, או מהפועל תל אביב, או מקבוצות אחרות שאני לא אנקוב בשמם, ואמין סטיבנס מקבל סכומים שהוא לא חלם בחיים שהוא יקבל, וג'יי ג'יי קפן ורז אדם וכולם, זה המהות של סיפוק של מאמן, ואני... אתה יודע, גם אם פלטין לא יעץ לשנה הבאה, ויהיה לו חוזה, והוא ילך לאחת הגדולות, ויקבל כסף שהוא מרוויח אולי ב5 שנים, אני אהיה מאושר בשבילו.
שרון אברהמי, שרק תמשיך להצליח.
אנחנו איתך,
אנחנו לגמרי איתך. תודה. שמעון אלבז, ידיעות אחרונות, וויינט, ערב טוב.
ערב טוב, ערב טוב חברים.
טוב, הגרלה יחסית נוחה למכבי חיפה, היא תפגוש את סבח האזרית במוקדמות הקונפרנס ליג, וגם מערכת את המשחק הראשון ב-25 ביולי, נכון?
נכון.
הגומלין באזרבייג'אן, שבוע לאחר מכן בראשון באוגוסט.
נכון, אז הגרלה על הנייר, אתה יודע, כלילה למכבי חיפה, למרות שאתה יודע, נוטים במכבי חיפה זוכרים מקרה עבר לפני לא מעט שנים, אבל ביחד עם זו הם לא רוצים לזלזל באף יריבה.
אנחנו לא מזלזלים בדייגים, זה שם קוד.
נכון, צודק. לא מזלזלים בסנטה קולומה.
בדיוק.
אז מכבי חיפה יודעת שעל הנייר היא אמורה לעבור בקלילות המשחק הזה, אבל אתה יודע, עוד חזון למועד, כמו שאומרים, מכבי חיפה קודם כל רוצה לבנות ולסיים את מלאכת בניית הסגל לקראת העונה הבאה, ואז באמת להתמקד באותו משחק בעוד חודש ושבוע.
איפה עומד סיפור דיה סבח? חיפה התחילה את האימונים אתמול, נכון?
נכון, מכבי חיפה התחילה את האימונים עם דיה סבח. דיה סבח אמור להיות חלק ממכבי חיפה בעונה הקרובה, ולהיות שחקן סגל משמעותי בקבוצה.
איך האוהדים מקבלים את זה?
אני יכול להגיד לך שראיתי לא מעט אוהדים שנגד המהלך הזה, ראיתי כל מיני כרזות, האדם לפני השחקן, אוהדים מעלים את התמונה הידועה הזו מהמגרש, מהאצטדיון אימונים של מכבי חיפה, ולא מעט אוהדים באים בטענות למועדון, איך מחזירים שחקן אחרי אותה התבטאות ומללה של אשתו, ולמרות שהייתה פה איזושהי התנצלות ו... אבל יש לא מעט גם אוהדים מהצד השני שמבחינתם אומרים, אז הייתה פליטת פה והתנצלו ודברים מוצאו מהקשרם ולא צריך לעשות עניין.
מה אשתו קשורה? טוב, לא נתחיל עוד פעם.
בשורה התחתונה אני מבטיח לכם, זה יתחיל עם שריקות בוז בהתחלה של חלק מהאוהדים, אבל משחק...
אם הוא יפקיע בצרורות, תסלחו לו. ואם לא, אז יזכרו לו כל פסיק.
למה? למונס לא סלחו. הוא הבקיע, והם המשיכו אישרו.
זה היה בנבחרת, זה קצת אחרת. אני חושב שנבחרת זה שונה מקבוצה, אבל עוד פעם, לא נפתח את הדיון הזה. מה לגבי הצלע השנייה, עומר אצילי?
תשמע, זה סיפור מאוד מאוד מורכב. כדי שעומר אצילי יהיה במכבי חיפה, הוא צריך לוותר על כמה מיליונים טובים. זה אומר גם כסף שהוא צריך לשלם למס הכנסה, וגם כסף גדול שהוא מפסיד שם. עכשיו גם אם הקבוצה שלו לא רוצה אותו, עדיין עדיף לו למצוא קבוצה שם באמירויות שהוא יעביר בה עוד שנה, ואז העלויות המס שהוא ישלם פה בארץ יהיו קטנות באופן משמעותי מאוד, ואז הוא חוזר לארץ עם עוד כמה מיליונים טובים. קשה לי לראות אותו מגיע למכבי חיפה.
רק בגלל בעיות מס?
כן, תשמע, כי זה, אם הוא הרוויח עונה 2 מיליון יורו, אז אם הוא חוזר לארץ אז מיליון יורו הלכו.
אני מרגיש שאנחנו בתוכנית מיסים, כי לפני כן עסקנו בענייני ים הדר
והמיסים,
וזה בדיוק, זה הגזרה של מליניאק בארבע. מה לגבי הקבוצות הצפוניות האחרות שאתה מסקר?
אז קריית שמונה עשתה רכש, החתימה את שון אדרי, שחקן מכבי תל אביב, שמושל לקבוצה. יש עוד שמות ששי ברדה סימן, כמו נדה ונידה ועוד כל מיני שחקנים, אבל הקבוצה עסוקה בלמצוא אולי, אתה יודע, שחקנים זרים קודם כל, ומבחינתו של איזי שירץ, כי הוא שם לעצמו מטרה להגיע לפלייאוף עליון. עירוני דבריה, כן, עירוני דבריה עולה חדשה יותר מתקשה.
איפה ישחקו קריית שמונה?
בבלגרד.
ככל הנראה, לא, ככל הנראה במושבה.
עוד יותר רחוק.
כן, כי נתניה
יותר קרוב לבלגרד.
עם כמה קבוצות, אז זה בעיה מבחינתם.
מה לגבי עירונית וריה?
עירונית וריה מתקשה יותר, כי אני יכול להגיד לך שיש לו מעט שחקנים שנמצאים, אתה יודע, די באוויר, אבל עדיין הצעות מהפועל חיפה ממכבי נתניה יותר קוסמות לשחקנים מאשר להגיע לעירונית וריה. לא בגלל שעירונית וריה לא תשלם טוב, או לא בגלל שעירונית וריה תהיה קבוצה חלשה, בגלל שזו קבוצה שהיא עולה חדשה לליג התל, ויש איזשהו סימן שאלה גדול לגביה, אבל המאמן אלירן קודדה וגם הבעלים קלמנזון בטוחים שהם יצטרכו להעמיד קבוצה טובה, כאשר המודל לחיקוי שלהם זה בני ריינה.
משהו חדש בגזרת הפועל חיפה?
לא, אין חדש. רוני לוי ממשיך לעבוד בשיחות יומיומיות עם סוכנים, בצפייה בסרטונים של שחקנים זרים שמועמדים להגיע. הם מבינים שהם נחלשו באופן משמעותי מהזיבה של יוספי, של מלמד, אבל יחד עם זו הם בטוחים שהם יצליחו באמת לשדרג את הקבוצה.
שמעון אלבז, ידיעות אחרונות ויינט, תודה רבה לך.
תודה רבה, ביי ביי, ערב טוב.
רענן ברנובסקי, וואלה ספורט, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב, מה נשמע?
בואו נתחיל כמובן עם הגרלה של מכבי פתח תקווה, הגרלה סופר קשה מול ברגה מפורטוגל.
קבוצתו של אלי אוחנה אי שם בשנת 90,
91. אבל רק בשביל לסבר את האוזן, ברגה, שווי השחקנים שלה כ-140 מיליון יורו.
קבוצה חזקה מאוד.
כמעט כמו פתח תקווה.
כן, פתח תקווה כמעט כמו ברגה, והיא גם שיחקה בשנה שעברה בליגת האלופות, בבית של נאפולי וריאל מדריד, רק ככה נבין את מאזן הכוחות. נכון,
מדובר, תשמע, אמרת הגרלה קשה, כמעט כל מה שמכבי פתח תקווה הייתה מגרילה, היא תודה, היא נמנעה מאייק, שזה אולי אחד השמות הכי גדולים שיכלו להגיע לכאן, אבל כמעט כל מה שמכבי פתח תקווה הייתה מגרילה, מבחינתה הייתה הגרלה קשה, אבל בטח ובטח ברגה, המועדון הרביעי בגודלו בפורטוגל, בהחלט קבוצה, אתה יודע, שזה תהיה סנסציה אדירה אם, אתה יודע, פתח תקווה אפילו תוכל לחלץ תקו מולה, נגיד במשחק הראשון.
המשחק הראשון בחוץ.
המשחק הראשון בחוץ, התכוונתי במשחק השני, שכמובן לא יערך בישראל, הוא יערך במגרש של לבסקי סופיה.
רענן, איך מכבי פתח תקווה הצליחה
במגרש של לבסקי סופיה בבולגריה?
כן, כן.
זו השאלה, איך מכבי פתח תקווה הצליחה לסדר לעצמה את בולגריה, ושאר הקבוצות הישראליות עוד מקוששות מגרש כרגע?
אני יכול להגיד לך קודם כל שבחגיגות הזכייה של הגביע, צריך לזכור קודם כל מכבי פתח תקווה מחזיקת גביע המדינה, ולכן היא גם משחקת בסיבוב השני של מוקדמות הליגה האירופית. בחגיגות הגביע, לפי מה שאנחנו הבנו מאנשי מכבי פתח תקווה, סגרו אופציה לארח בפולין. אבי לוזון קיבל המלצות מאנשי וופה, שאיתם כמובן הוא בקשר, ודובר בהתחלה על פולין, אבל מהר מאוד, דווקא משיקולים של מכבי פתח תקווה, בגלל זמינות של טיסות ומחיר יותר זול ויותר זמינות לאוהדים, אז החליטו לעבור לבולגריה. להבנתי לא הייתה בעיה כל כך גדולה מבחינת מכבי פתח תקווה לסדר את העניין הזה, וסגרו, כמו שאמרתי, בסופיה, באצטדיון של לבסקי סופיה. לא יודע להגיד לכם לגבי מועדונים אחרים אם בדקו או לא בדקו את המשחקים, אבל אנחנו מתבשרים היום שהקבוצות הישראליות יערכו ככל הנראה בהונגריה, אז כנראה שגם הבעיה הזאת נפטרה.
כן, זה בהתערבות שר החוץ ישראל כץ.
כן, אתה יודע, בסוף במצבנו אנחנו צריכים את ההתערבות של התותחים הכבדים, ומה לעשות, צריך גם לערב דיפלומטיה, אני לא אגיד פוליטיקה, אבל דיפלומטיה וקשרים שלנו ברחבי אירופה, באמת, במצב שהוא בלתי נסבל. אנחנו מדברים הרבה על מכבי תל אביב כדורסל בימים האלה, ועל זרים שחוזרים, אתם יכולים לתאר לעצמכם שקבוצה בסדר גודל של מכבי פתח תקווה, שכמובן אנחנו לא נזלזל בה, מתקשה עוד יותר בלהביא זרים ולצרף
שחקנים. אני לא ראיתי אף קבוצת כדורגל שמצליחה להביא איזה זר חדש מעניין.
אז הנה, ממש לפני רבע שעה, פועל חדרה מודיע, לא זר מעניין, אבל מודיע על החתמה של חלוץ צרפתי, איברהים סנגרה, ששיחק בקפריסין בעונה שעברה, וקבע 8 שערים. אני לא יודע מה הטיב של השחקן הזה, אבל ברור, תראה, ברור שבמצב הנוכחי, בחודש שבו אנחנו נמצאים, בתקופת הזמן הזאת שאנחנו נמצאים, בוא נגיד העדיפות האחרונה מינוס מינוס של כל שחקן כמעט באירופה היא להגיע לישראל, אחרי שיתחילו המפעלים האירופיים וקבוצות יעופו ממוקדמות סיבוב שני, שלישי, ייגמר היורו, תוכנים יתחילו לעשות סדר בכל מיני עסקאות כאלה ואחרות, אז אולי אפשר להביא לפה זרים קצת יותר רציניים.
או שבסוף לא תהיה ברירה, יצטרכו לתת לישראלים.
קודם כל נותנים לישראלים, וזה בסדר, אבל אתה יודע,
מכבי פתח תקווה נותנת לישראלים.
לא, אז זהו, בדיוק.
בוודאי לא מחלקת הנוער המפוארת שלה.
זה בדיוק מה שבאתי להגיד. מכבי פתח תקווה, קבוצת הנוער שלה זכתה באליפות, ועדיין שני שחקנים, אפילו שלושה מתוך קבוצת הנוער, הפכו השנה להיות שחקני הרכב בקבוצה הבוגרת. ואתה יודע, אתה אומר, יתנו הזדמנות לישראלי.
תשמע, רענן, אני אומר, דווקא מכבי פתח תקווה זה האחרונה שאפשר לבוא אליה בטעם.
נכון. לא, אבל מה שכן, אנחנו צריכים גם להיות הוגנים ולהגיד, גם השוק הישראלי לא משופע בשחקנים שבטח לא שוברי שוויון, ולא כאלה שיעשו הבדל. אולי בשביל מכבי פתח תקווה או קבוצות דרג הביניים, אז אפשר יהיה להחתים שחקנים, אבל קבוצה כמו מכבי תל אביב למשל, אם היא לא מחתימה נגיד אחד כמו סתם אני זורק שם, עדי יונה מביתר ירושלים, שאר הדברים שיש על המדף, אני לא מדבר על שחקנים שיש בקבוצות ישראליות, שחקנים שהם, מה שנקרא, מוצאים למחירה או על המדף או מסיימים חוזה, אין לך יותר מדי אופציות כאלה.
שיעשו טרייד, עדי יונה, תמורת יונתן כהן.
בסדר, אתה יודע, ועוד הרבה כסף בנוסף, זה יהיה ברור. אבל קבוצה כמו מכבי פתח תקווה, דווקא היא צריכה לפגוע ב4-5 זרים טובים, או קבוצה כמו הפועל חדרה, שבינואר החליפה 4 זרים והצילה את עצמה בליגת העל. דיברנו על זה כבר. או ריינה של שנה שעברה שהביא את מר קוסטה, בגלל שהשוק לא משופע בשחקנים ישראלים, דווקא כשאתה פוגע ב2-3 זרים דומיננטיים וטובים, פרדי ורגס וריינה השנה, אז אתה כן יכול ליצור לעצמך סוג של יתרון על פני קבוצות אחרות, ויש לך את הדוגמה ההפוכה, מכבי נתניה שלא פגע בזרים שלה, וראית איך היא נראית במהלך העונה.
אז דיברנו על מכבי
נתניה. חוזרים רגע למכבי פתח תקווה, עוד משפט אחד השמות שהיא כן רוצה, וזה אפרופו הקושי בלהביא זרים, אנחנו נראה תנודה של זרים מתוך הקבוצות, עוברים לקבוצות בליגת העל, אז פלמן גלאבוב, שכנראה לא ימשיך בביתר ירושלים, נמצא על הכוונת של מכבי פתח תקווה, והם ינסו לצרף אותו. אמרת מכבי נתניה, די קיפאון שם כרגע, בכל הנושא של...
יש רק מינוי של עוזר מאמן.
עוזר מאמן, נכון, נועד קדוסי, דיברנו עליו, אני שבת מול עם פרימו באולפן, שהיה אימן את קבוצת הנוער של הפועל תל אביב, שאגב עשתה עונה לא רע בכלל, סיימה שם בצמרת ליגת העל לנוער, אז נועד קדוסי מצטרף למרקו בלבול, וגם אופר דורון, שהיה מאמן הכושר של הפועל תל אביב, לפני שנתיים, אם אני לא טועה, גם הוא מצטרף לצוות. כרגע יותר שחקנים שרוצים לעזוב במכבי נתניה, אף אחד עדיין לא הצטרף, רוצים לדווח על שער,
רשת החיצונית מה שנקרא.
כן, אוקיי, אז אני רואה את זה ממש ממש מרחוק, אני ככה, הטלוויזיה בצד השני, ורק שמעתי את השדר.
כן, דקה 44, כמעט 2-0, כמעט 2-0.
כמעט
זה מעט,
אבל נויר הציל גול בטוח מקודם
להונגריה.
יופי של משחק אגב, צמוד לגמרי, ההונגרים לגמרי במשחק. אז אם אנחנו חוזרים לנתניה, א', הם תקועים עם כמה זרים שהם רוצים להיפטר מהם, כמו בילנקי ואוהמו, ושיש להם חוזים לעונה הקרובה ולא מצליחים למצוא להם קבוצות, כי השחקנים או רוצים פיצוי של כמה מזכורות, או לא מוכנים לעבור לקבוצות אחרות. ומצד שני, הקושי כמובן בהחתמת זרים חדשים, גם אברהים טנקו לא אמור להמשיך, נתניה כבר עוד אותו תוך שבוע חוזרת לאימונים, ואחר כך יש לה מחנה אימון בבולגריה, אבל קשה להגיד שהיא, האמת כמו הרבה קבוצות אחרות בליגת העל שלנו, קשה להגיד שהיא מוכנה, וצריך לזכור אבל עדיין, אנחנו בשלב מאוד מאוד מוקדם של ההכנות, קבוצות רק מתחילות עכשיו לחזור לאימונים, חלקן כבר אימוני רשות מה שנקרא, אבל ככה לאט לאט יניעו את הגלגלים, ואני מניח שגם בנתניה בסופו של דבר יצרפו שחקנים, יעשו את השינויים הדרושים, ואנחנו נראה קבוצה כנראה שונה מאוד ממה שהייתה בעונה שעברה. לא יודע אם לטוב או לרע, אבל היא תהיה שונה.
רענן ברנובסקי, וואלה ספורט, תודה רבה. אנחנו על סף סיום המחצית הראשונה, עדיין 1-0 לגרמניה. חזרנו. עניין קצת אחר. הערב ומחר יערך טורניר סטריטבול בפתח תקווה. האירוע המרכזי השנה יוקדש לזכרו של סמל עמית הוד זיו, זכרו לברכה, לוחם בגדוד 71. עוצבת ברק, חטיבה 188, שנפל בפעילות מבצעית כתוצאה משיגורים שבוצעו משטח לבנון במרחב שטולה במהלך מלחמת חרבות ברזל. בן 19 היה בנופלו, יזכרו ברוך, עמית שיחק בקבוצות הנוער של מכבי פתח תקווה וכדורסל עד לגיוסו לצה"ל, וגם היה אוהד מושבע של קבוצת מכבי תל אביב בכדורסל. ואנחנו אומרים שלום וערב טוב לגיא, אביו של עמית. אהלן גיא.
ערב טוב.
ערב טוב לך.
אני מבין שהטורניר כבר התחיל, בשעה 5.
נכון.
אתה יכול לספר לנו קצת, להרחיב יותר? מי משחק? מי נגד מי?
תראה, יש פה כל הגילאים, משחקים מכל הגילאים. עמית בזמנו גם שיחק בסטריטבול וגם אחיו. עמית, אפילו אם אני לא טועה, לקח מקום ראשון לגילו בזמנו. זה טורניר כיפי. כל ההפקה הזאת שיש עיריית פתח תקווה, זה משהו שהוא מדהים.
זה בספורטק שם, בפתח תקווה, ליד הפארק?
נכון, מול הקניון הגדול. פארק אוחיון זה נקרא. וכן, זה מפעל מדהים של כדורסל.
יש שם גם איזה משחק ראווה לקראת סוף הערב, כמו שנהוג בסטריטבולים אחרים?
לא שידוע לי שיש משחק ראווה, הכל זה רק השלישיות, ולאט לאט עולים למעלה, כשהשיא יהיה מחר, בשבע בערב, הם מקבלים את הגביעים המנצחים, וראש העיר יהיה רמי גרינברג, ונציגים ממכבי פתח תקווה, אבשלום ודני, ו... עשו הרבה כבוד לעמית.
תספר לנו קצת על עמית, תרחיב קצת יותר על נסיבות נפילתו.
קודם כל נתחיל מזה שעמית היה כדורסלן בנשמה, מכיתה א' עמית היה בכדורסל, זה היה החיים שלו, זכה להיות בגמר של מכבי תל אביב שלקחו את האליפות ב-2004, כדורסל מהבוקר עד הלילה בטלוויזיה,
ב-2014 אתה מתכוון?
ב-2014, סליחה.
2004 לדעתי הוא היה בבטן של אמא.
כן, נכון. ב-2014.
יכול להיות שלקחת אותו כבר ש... אתה יודע.
אל תגלה.
עברתם ליד, כן.
כן. וזהו, כדורסל היה, הנשיא שלו הגיע למצטיינים של נבחרת ישראל, הוא לא הגיע לנבחרת עצמה, הוא היה באימונים, והוא לא הגיע לנבחרת עצמה. בשלב מסוים, כשלפני הגיוס, הייתה לו אפשרות להיות שחקן פעיל, הוא החליט שהכדורסל יחכה לו, והוא רוצה לתת ולתרום למדינה.
מה הוא עשה בצבא?
הוא היה שריונר, הוא היה נהג טנק, ו-36 שעות לפני שהוא נפל, הוא התקשר לספר לנו שהוא יוצא לקורס מטקים, מאוד התרגש, וזהו, קיבל את התשובה החיובית, וזהו, והוא נהרג. הוא מאוד 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 אהב את השריון, את הטנקים, הוא היה מחובר לטנקים. ממש חי את הצוות, מאוד נהנה.
הטורניר הזה הוא טורניר מסורתי? זה יהיה בכל שנה בזמן הזה?
זה כל שנה יש את הטורניר, זה פעמים אני לא טועה פעם שישית או שביעית.
שביעית, להבנתי.
נכון, והפעם עשו את זה לזכרו של עמית.
יופי של הנצחה, יופי של הנצחה.
ממש, כל הכבוד לעירייה.
בטח משתפים שם מאות, לא?
כן, מאות.
נהדר, נהדר. כן. זה בדיוק הדבר. הסטריטבול האורגינל, זה בכיכר העיר, אתה יודע, מביאים משום מקום סלים.
נכון.
ועכשיו עוברים לפארקים.
תגיד, אם עמית היה איתנו, כמובן היה מבסוט השבוע.
ברור, ברור. עמית היה כזה צנוע וביישן, ממש איך קראנו לו, איך כתבנו במדבקה, עוצמה שבשקט, אם הוא היה יודע מה עושים פה לזכרו, וכמה מדברים עליו, וכמה אוהבים אותו, הוא היה מתעלף מזה. כמה אהבה יש לו פה, כמה הערכה.
יפה מאוד. טוב, מה אני אגיד לך? אני לא אתחיל עכשיו לפתוח, כי נשארו לנו דקה, אבל באמת, כל הטורנירים האלה של הקיץ, גם להנצחה וגם בכלל לפעילות של זה, אלה, זה התחיל לפני 50 שנה, אבל זה הדבר שילדים צריכים באמת לעשות בקיץ, זה לא לכסף, זה כיף.
לצאת מהמסכים.
כן.
גם טורניר בנדל היה על שמו של אלוף משנה בנדל.
גדעון
בנדל.
נכון.
העיריות צריכות לדחוף את זה, בכל עיר לדחוף את זה.
אין פה אבל עניין של תחרות בין בתי ספר או דבר כזה.
לא, באים נרשמים 3-3 ו...
בדיוק.
משחקים
של... ועולים כלפי מלא.
כן, זה גם 3-3.
כן, 3-3 עולים, אני מחה, עמית לפני כמה שנים לקח מקום ראשון.
יפה.
כאילו, וזה קשה, זה קשוח ה-3-3 הזה, זה המון המון אנרגיה.
נכון.
זה מאוד קשה, זה הרבה יותר קשה לפי דעתי ממשחק.
נכון. גיא זיו, אביו של סמל עמית עוד זכרו לברכה. תודה רבה שיהיה
לכם בהצלחה בטורניר.
ושתמשיכו להנציח את עמית, אנחנו כמובן תמיד פה בשבילכם.
יופי.
ושוב, תודה לעיריית פתח תקווה ולראש עיריית
ריין גרינברג. תודה רבה, ונודה גם לעוסקים במלאכה, לשני רומנו שערכה והפיקה את התוכנית, אחראי על השידור ב-103 תל אשל, ברדיו צפון 104.5, גלעד בלום, בדיגיטל ראות מתיתיהו ארגון, אחיית לוק ואיתי ניקסון, אנחנו גם היינו באפליקציית חמל, נספר לכם שמחצית, כרגע גרמניה מובילה 1-0 על הונגריה, אבל כמו שאלי אמר, עסק שקול לחלוטין. אריה, אלי, נעמתם לי.
בשורות טובות.
סוף הגולש לנצח. רק תמשיכו להאמין.
מי, ההונגרים?
בטח.
אתה עם ההונגרים?
עם ההונגרים.
הרי פולני אבל, איך הוא עם ההונגרים?
הוא נגד הגרמנים, מה זה משנה?
נכון. לא, יש שם גם אור פה ושם.
תודה חברים.
תגיד, יש לי שאלה אליך.